פודקאסט על מוזיקה וטכנולוגיה. עם נדב רביד ודוד פרידמן.
שלום, ברוכים הבאים לפרק מספר 7. 7? כן, 7 של הפודקאסט על מוזיקה וטכנולוגיה. שלום דוד.
שלום נדב.
מה נשמע?
בסדר.
עבר המון זמן מאז שהקלטנו את הפרק הקודם, כי היה חגים ופגרה
ודברים אחרים.
לא שבגלל הטילים האיראנים לא הקלטנו את הפרק, אבל זה נחמד להגיד, זה מייצר תחושה שאנחנו כאילו
קשורים. היה לנו קשה לקבוע.
כן, והאמת היא שבתקופה הזאת שלא הקלטנו פרק, קרו המון דברים בבת אחת, בתחום הזה ספציפית של המוזיקה והטכנולוגיה, ורשמתי לעצמי כמה נקודות כאלה של דברים שקרו בזמן הזה. כי זה לא שאנחנו, אנחנו לא פודקאסט שמתעסק ממש בחדשות השוטפות של הדברים, אבל כן לתת איזושהי ככה סקירה קצרה של... כן. אז גם יש את כל הקרב עכשיו, קרב הטיטנים בין טיק טוק ליוניברסל, שהם כזה משחקים צ'יקן מי הראשון שישבר. מי שלא יודע, אז יוניברסל הסירה את כל התכנים שלה מטיק טוק, ונראה שלטיק טוק זה לא כזה מזיז בינתיים.
הם טוענים שהם לא צריכים את זה יותר.
כן, ובינתיים האומנית הכי גדולה בעולם, כיום, טיילור סוויפט, החליטה שהיא כן מחזירה את הדברים שלה לטיק טוק, ובזמן הזה זה היה כמובן לקראת הוצאת האלבום החדש שלה, וברגע שהאלבום יצא, הוא שבר את כל CIA סטרימינג ever בערך, ו-14 שירים מתוך האלבום נכנסו למקומות ראשון עד 14 בבילבורד האמריקאי.
זה מראה את העוצמה של האלבום. כן. לא אהבתי כל כך, שמעתי.
אנחנו לא פה לדבר על המוזיקה.
כן, זה טעם, אבל...
אבל היא בהחלט תופעה שיווקית. יוצאת דופן. וספוטיפיי ואמזון הכריזו על עוזר AI שיכין לך פלייליסטים עכשיו, כשאתה רוצה לכתוב כזה מין פרומט של איזה סוג של מוזיקה אתה רוצה לקבל, הוא ירכיב לך פלייליסט של שירים, על פי הפרומט שבחרת, זה עוד לא זמין בארץ, אפשר להתנסות, אבל הטכנולוגיה כבר שם. וספוטיפיי הודיעו על העלאת מחירים שוב, ולצד זאת הם גם הודיעו על הרבעון הכי מצליח שלהם, מזה בעצם הפעם השנייה אני חושב שהם מכריזים על רווחיים, אבל לא ברור כל כך למה הם רווחיים, האם זה בגלל שהם פתאום גם מביאים מנויים של אודיובוקס, זה לא בגלל המוזיקה כנראה. וכמובן אני חושב שהחדשות הכי מעניינות והכי סוחפות לפחות ומגרות את הדמיון זה שחרור של עוד מודל ג'נרטיב AI מוזיקלי שנקרא אודיו, שיצא להערכתי משהו כמו שבועיים לפני שאנחנו מקליטים את הפרק. את הפרק הזה, ובפעם הקודמת שהיה מודל חדש ומעניין סונו, אז ביקשנו מסונו להכין אות לפודקאסט שלנו, אז אמרתי, טוב.
מן הסתם.
בוא ננסה גם לאודיו, נראה מה יוצא.
בוא נראה.
אז ביקשתי מוזיקה שהיא בסגנון של מוזיקת פתיחה לסיטקומים אמריקאים משנות ה-80 וה-90.
מה אתגרת הפעם?
הפעם ביקשתי בסגנון של דנסול.
אמרתי,
אולי נעשה משהו קצת אחר, ולא נתתי לו מילים בעברית, כי הוא לא כל כך חזק בעברית, אבל אמרתי לו ממש רחב, פודקאסט על מוזיקה וטכנולוגיה בהגשת דוד פרידמן ונדב רביד, וזה מה שיצא. רבי טו פרידמן. We link the chat.
גדול.
טוב, אני אעשה פה פייד אאוט לעניין הזה, אבל ממש קל לשמוע שזה פשוט מודל הרבה יותר טוב מסונו, בעיקר ביחס שלו
למילים,
לשירה, הוא מביא ממש ניואנסים בשירה, וגם בהפקה אתה מרגיש כאילו דברים שזה ממש הז'אנר, זאת אומרת זה לא בדיוק דנסו, זה יותר רוץ רגעי, אבל הוא מביא דברים ממש שנשמעים אותנטיים, כאילו זה יצא מהאולפן של ליסקראץ' פרי בשנות ה-70.
אני אספר, נדב, העברת איזה קבוצה, איזשהו בחור ישראלי שעשה משהו ברזילאי, והם אמנם השירים, המילים בעברית, אבל המבטא זה פשוט, אחד שמדבר את השפה, מה שנקרא פורטוגזית, זה נשמע ומכיר את המוזיקה הברזילאית, זה ממש היה, זה היה שם.
כן, זה בעצם פרויקט קומי, כנראה, של לפי השמועות של סטנדאפיסט בשם עידו קציר, שיצר דמות שנקראת ז'ו יוזב, והוא נתן לו כמה שירים, שהוא כנראה הוא כנראה הכניס לו את המילים, והוא שר אותם בסגנון של כזה מוזיקה ברזילאית משנות ה-70, קצת טרופיקליה, וזה נשמע מדהים, וזה מאוד מצחיק, ואולי...
אני פשוט שמעתי את הכל, וצחקתי בקול רם, לא הבינו מה קורה
בבית. איזה שיר הכי אהבת, את שואה או את קישטה הומלס?
קישטה הומלס היה לא רע.
להיט גדול. טוב, אנחנו צריכים קצת לתת קרדיטים ולהסביר מי ממו, איפה אנחנו נמצאים. אז אנחנו על הפודקאסט של מוזיקה וטכנולוגיה, איתי באולפן, דוד פרידמן, יזם הייטק, שמרכז גם את תוכנית המוזיקה, טכנולוגיה וחדשנות בקריה האקדמית אונו.
ואיתי נדב רביד, מנהל תחנת הרדיו גלגלץ, איש תקשורת, עיתונאי, שדרן רדיו, מפיק, מוזיקלי ודי-ג'יי.
והפודקאסט הזה מוקלט בשיתוף אונו מיוזיק, בית הספר למוזיקה של הקריה האקדמית אונו, וחפשו אותנו בטוויטר, בלינקדאין או באינסטגרם, אם יש לכם...
ויש חדש.
דברים לומר?
עלה גם ביוטיוב.
זה כן, בכל פלטפורמות, יוטיוב בעצם החליפו את הפלטפורמת פודקאסטים של גוגל, was phased out. וגוגל משתמשים עכשיו ביוטיוב בתור פלטפורמת הפודקאסטים שלהם, אפשר לומר אפילו די בצדק. ומה עוד רציתי לומר, אם פספסתם את הפרק הקודם, פרק מספר 6, מאוד מומלץ להזנה, מאוד מעניין עם שירלי ויינר, שהיא המייסדת של סטאגה, ואנחנו מדברים שם הרבה על הקשר בין מוזיקה, טכנולוגיה וחינוך.
כן, היה מעניין.
טוב, אנחנו, אני חושב, בשלים להציג את האורח הבא, שישב פה ממש בסבלנות רבה ובשקט, ובהתחשב במידת האנרגיה הוורבלית שלו, בשיחה שהייתה לנו כאן לפני, זה נראה כמו הישג לא פשוט.
אני מחכה לעוד כניסה שלי שעשית ביודיו, לא?
ביודיו.
לא הכנת לי משלי כזה?
אני בדיוק ניסיתי ולא הספקתי, כן. יקי גני, שלום.
אהלן, מעניינים.
יקי, כששאלתי אותך איך להציג אותך, בעצם הבנתי שיש לנו בעיה. כי אני לא עכשיו יכול להציג אותך עם איזה טייטל קצר של מייסד זה, או אתה עושה המון המון דברים,
נכון.
ואנחנו צריכים לזכור אותם פה ככה, לפרום אותם בעדינות אחד אחד. אז...
ולכן הכל קשור, כי אם כן. מישהו יסתכל מהצד, לא ברור, יבין, אני מזדהה עם זה.
כן, אני בעיניי הכל קשור, אני רק צריך למצוא אותה איך להסביר את זה.
תכף נספר איך הכרנו מה שנקרא לפני עשור.
אז הדבר הראשון שנאמר זה קודם כל קלידן בלהקת רוקפור.
נכון.
אולי זה הדבר שהכי מכירים אותך?
הכי מכירים אותי בעולם המוזיקה, אני כן, זה מה שאני מזוהה איתו, אני כבר 20 שנה. 20 שנה פחות איזה חודש או חודשיים, אבל...
אפשר, חגיגות
להגיד 20 שנה זה כבר
בעצם
כאילו...
בעצם הזמן אותך לפה, לרגע חגיגות ה-20, כן. כן, זה משהו מאוד נפוץ.
ברור, ברור.
אתה מסתכל אחרות, אומר, איך הגענו עד הלום?
ממש, ממש ככה. אני עדיין עכשיו כאילו הצעיר והילד, כאילו, האחרון שנכנס, אז כאילו, רשמית אני עדיין שם.
מה הפער בינך לבין שאר חברי הלהקה?
הפער הוא בערך עשור, הוא לא קיצוני,
זה
אבל...
זה מצחיק, כי כשאתה בגיל 20, אתה אומר על מישהו שהוא בן 30,
אתה אומר, זה בונה גדול, נכון.
וככל שעובר הזמן, עשור.
כן, אבל אני חושב שהפער היה, כשאני נכנסתי, אני הצטרפתי ללהקה בגיל 24, פחות או יותר, הם היו כבר אחרי העשייה הגדולה המוזיקלית בארץ, בחול, אז זה לא רק הגיל, זה הרפרטואר המוזיקלי שצברת. אתה יודע, אני מכיר סיפורים על טורים מארצות הברית, אני מרגיש כאילו כבר הייתי שם, למרות ש...
יש לך פומו על התקופה
בצבא בזמן שזה קרה. אין לי פומו, כי אני מרגיש כבר מהסיפורים שאני יכול לספר את הסיפורים כאילו הייתי שם. זה כאילו חיקויים וקטעים, סיפורים קטנטנים מהוונים, שאני אומר, מה זאת אומרת, אני מכיר את זה, אני שמעתי את זה כל כך הרבה פעמים, שאני יכול לספר את זה מגוף.
בעצם הלהקה הייתה קיימת בערך 10 שנים לפני שאתה הצטרפת.
אפילו יותר, רוקפור רשמית,
מתחילת ה-90s. סוף הייתי,
זה כן, תחילת ה-90s זה היה.
תחילת ה-90s התחילו לצאת חומרים.
נכון.
כן.
תחילת ה-90s התחילו לצאת
פרפרים. זה עם אמיר צורף, נכון?
בגרסה הראשונה זה אמיר צורף, ואיסר זה להקה שעברה, לא המון גלגולים, אבל תחילת ה-90s יצא רשת פרפרים והאישר הכל. אני תמיד צוחק שבדיוק למדתי להניח תפילין או איזה משהו כזה בתקופה הזאת, אבל הייתי גם העריץ של הלהקה, זאת אומרת, הכרתי את האלבומים, את השירים, ואיפשהו ב-2000 וקצת, הם חזרו, זה היה, אחרי שהלהקה כבר עשתה הצלחה די גדולה בארצות הברית, כולל לייבלים אמריקאים שהוציאו אלבומים, וטורים, מה שנקרא, הארדקור טורים של להקת רוק בארצות הברית, שזה... להיכנס לבן, לעשות הופעה בעיר מסוימת, לסיים למחרת הופעה בעיר אחרת, ככה 3 חודשים פחות או יותר. אז אני הצטרף, אחרי שהלהקה, שוב, אלי הסולן עזב בזמנו, הם חזרו לארץ, אני הצטרפתי, עשור אחרי זה, אלי חזר, איסר המתופף הזהב, הלהקה עוברת גלגולים, אבל אנחנו, זה כאילו נחשב מהלהקות שמעולם לא התפרקו, זאת אומרת, תמיד עבדו בפורמטים כאלה ואחרים.
ועדיין מופיעים.
ועדיין מופיעים כל הזמן.
קודם כן. רמזת שגם עובדים על חומרים חדשים לאלבום.
אנחנו כאילו כל הזמן עובדים, לא בלחץ להוציא חומרים, אלא כשאנחנו בווייב כזה של יאללה, בוא נעשה פרויקט.
פתאום היה לי מין כזה, סליחה, פלשבק כזה, שאני כאילו מראיין ברדיו, ואני שואל את האומן על, כאילו על האלבום
לקדם את האלבום החדש, כן.
כזה, פתאום היה, כן. שאני מנסה לחלץ את הסקופ על האלבום החדש שעובדים כן. עליו, וזה, ופתאום הבנתי שאנחנו עדיין רק בשלב שאנחנו מציגים
נכון,
אותך,
נכון,
ואנחנו רק בטייטלים, אמרתי, כן. כן. אז אוקיי, אז יש את רוקפור, הרגל של המוזיקה, ביססנו אותה, עכשיו נכון. יש את הרגל של הטכנולוגיה.
נכון.
ואתה חבר, חבר, אתה ב...
שותף.
שותף, זו נכון. המילה שחיפשתי, תודה. שותף בחברה שנקראת סטאף.
נכון.
ספר לנו עליה.
אני היום בעצם שותף בחברת סטאף, אני חברה שבעצם מלווה ומטמיעה תהליכים של יזמות וחדשנות בארגונים גדולים. זה נשמע כאילו נורא רחוק מעולם המוזיקה, אבל בפועל זה, אני בעשור האחרון ליוויתי והשקעתי בלא מעט סטארט-אפים, גם כאלה מוזיקליים, אבל לאו דווקא, כאלה שמביאים איזושהי חדשנות, אם זו טכנולוגית או איזשהו סרוויס אחר לכל מיני עולמות, ומתוך היכרות עם עולם הסטארט-אפ והווייב היזמי, של איך גורמים לדברים לקרות ועושים דברים אחרת באמצעות טכנולוגיה, היום אנחנו מטמיעים את התהליכים האלה בארגונים גדולים. זאת אומרת, נכנסים לארגונים כביכול גדולים מיושנים, וממש משנים אותם ברמת איך מנהלים שם חדשנות. ממש. וכל מה אני אומר, החיבור הזה למוזיקה הוא מעבר לזה שיש סטארט-אפים טכנולוגיים, מבחינתי זה בסוף יצירה. בסוף אנחנו ניגשים לפרויקטים כיוצרים ומבינים כאילו איך, אמרת מילה יפה, איך עושים רימיקס או רימייק או קאבר או לא משנה איך יוצרים משהו חדש מתוך דבר קיים. אז בסוף זה יצירה, אני מגיע מעולם התוכן. הייתי שותף בחברה שנקראת The Box, עסקנו בתוכן לטלוויזיה ופורמטים בעולם, אז
בוא אם אנחנו כבר המעבר. מדברים על זה, וקצת בשיחה המקדימה טיפה סיפרת על ההתגלגלות שלך לתוך כן. הדבר הזה, זה התחיל מאולפן הקלטות?
נכון, היינו, היה לנו אולפן הקלטות שנקרא הקופסה בזמן The Box, יזם בשם אלי אוזן, שאני הצטרפתי קצת אחרי, שמהר מאוד הבנו שאולפן הקלטות זה נחמד, אבל זה לא...
איזה שנה אנחנו מדברים?
וואו, 2004, 2005, משהו כזה, אולי לפני, שזה...
זה בערך סביב התקופה שהצטרפת
כן,
לרוקפור.
כן, ממש, זה ממש בתקופה שהצטרפתי
וזה
לרוקפור.
וזה בדיוק התקופה שהמערכות של ה-DAW, המחשבים שמקליטים, התחילו להיכנס לבתים, והאולפנים הפכו להיות פחות ופחות...
בול, בול. אני כאילו סיימתי צבא, הלכתי ללמוד סאונד ביואב גרה בזמנו, אז כאילו עוד בוגר סאונד, והתחלתי לעבוד באולפן הקלטות, ואז אתה מבין שאתה כאילו לאט לאט האולפנים נעלמים, זה היה ממש התקופה שכולם אמרו, למה אני צריך? קונה מחשב, קונה מיקרופון, ו...
אני למדתי איזה עשור קודם שם, ואז הבנתי שאני לא יכול לעשות בזה, כי בשביל לעשות משהו צריך מאות אלפי דולרים, אם אתה רוצה לעשות משהו לבד.
בדיוק, ואז האולפנים הפכו להיות חדרי חזרות, וזה נחמד.
להקליט תופים.
כן, באים להקליט תופים כל השאר בבית, או שאתה מקליט הפקות של כל מיני המקביה ודברים כאלה, שאתה עושים את זה בשביל הפסון, כי אתה לא תקליט את זה בבית של אנשים.
כן.
ואז אתה מבין, כמי שמנהל עסק, שאוקיי, זה לא רווחי, אז צריך להתקדם. אז אתה אומר, אוקיי, בואו נלך לעולם הדיגיטל. בתקופה עוד ש... לא זוכרים, אתם זוכרים, פלאש באינטרנט היה הדבר.
מידיה פלאש.
בדיוק, נכון. ואז אמרנו, יאללה, בואו נבנה...
תומך או לא תומך פלאש?
בדיוק, איזה אתר יש למוזיקה? בואו נבנה אתרים למוזיקאים.
אפל הכריזו שהאייפון לא יתמוך בפלאש, איזה...
וואו, איזה קרייסס.
איזה דרמה.
נכון, ממש ככה.
איך הם אוהבים דרמות באפל.
ממש. ואז אתה יודע, אתה אומר, אוקיי, בוא נבנה אתרים למוזיקאים. ובנינו אתרים למוזיקאים. ואז אתה מבין שרגע, מוזיקאים לרוב זה אנשים שאין להם כסף. כאילו, זה לא קהל טוב לכוון אליו. ואז אתה אומר, טוב, אז נבנה אתרים ונבנה קמפיינים לחברות גדולות. אתה אומר, אוקיי, אנחנו אנשים, חבורה של יוצרים, אז בואו נתחיל לבנות דברים. כאילו, אתה יכול לעשות קמפיין לנייקי? כן, בטח שאתה יכול לעשות. בואו נעשה. נחשוב על משהו מגניב, נמצא את האנשים שעושים ונעשה.
אז בעצם נהיה חברת קריאיטיב.
ואז נהיה חברת קריאיטיב. ואז אמרנו, רגע, אנחנו חברת קריאיטיב, אנחנו עושים קמפיינים נורא גדולים, אבל אנחנו פריקים של תוכן, של סאות' פארק היה אז בסיק. כאילו, אמרנו, בוא נע, אנחנו היינו צריכים לעשות את סאות' פארק, כאילו, זה היה הקונספט שלנו. ואז יצא, אני זוכר, ממקוף 22.
נכון.
ואמרנו, בוא נע, איזה יציאה מדהים. ואמרנו, בוא גם אנחנו נעשה משהו מגניב כזה, ואמרנו, היה לנו קונספט לעשות סדרה מעין שילוב בין סאות' פארק ל... היה אז תקופה של כל מיני דחקות על סלבים אמריקאים, אתם לא זוכרים, ב-VH1 היו כל מיני תוכניות.
סלבריטי דאת' מאץ'.
בדיוק, נכון. אז אמרנו, טוב, בוא נעשה בארץ, זה היה 2006-2008, אמרנו, נעשה סדרה שקראנו לה סלבס. אני זוכר שאמרנו, יאללה, בוא נעשה פרומו, אף אחד לא יודע לעשות פה אנימציה, אבל אנחנו יוצרים במרחב, בוא נמצא את הדרך. אז אספנו כמה אנשים אנימטורים, כתבנו כמה מערכונים, סוף שהלכנו ל-YES, הצגנו להם את זה בפעם הראשונה, ואמרנו להם, כן, אנחנו רוצים, קחו את החמש דקות האלה של האנימציה המצחיקה והמגניבה שעשינו, אנחנו רוצים לעשות סדרה, כאילו 20 פרקים, חצי שעה כל פרק. אומרים, אתם יודעים לעשות את זה? ברור, אז אתה אומר.
בטח.
ברור שאפשר.
זה גם בדיוק ההתחלה של יוטיוב כזה.
ממש, זה ההתחלה של יוטיוב, זה היה עוד, היו כל מיני פלטפורמות, אני זוכר שווימאו עוד היו אז, בדיוק יצאו, והיה כזה יותר פאסון של, לאן הולך היוצרים, בדיוק התוכן של היוצרים, ועוד לא היה שום אישו של דיגיט, כאילו רגע...
זכויות.
זכויות, איפה זה משודר בדיגיטל, זה לא עניין אף אחד אז. אז אנחנו אמרנו, טוב, בוא נהפוך את זה, זה לא סתם סדרה, סדרה אינטראקטיבית. זאת אומרת, אנחנו ניתן לאנשים, נבנה פלטפורמה, ונגיד לאנשים שהם יוכלו לייצר את המערכונים שיעלו לפרק הבא.
זה מזכיר קצת את אינטרלוד של יוני בלוך, או שזה משהו?
כן, רק הרבה לפני.
אוקיי.
והרבה יותר פשוט, כאילו, בטכנולוגיה.
כן.
אמרתי לך, פלאש, זוכר, זה היה כזה, בוא, תגרור בפלאש כל מיני אלמנטים, ותיצור מערכונים. ואני זוכר גם שאמרו לנו, וכמה עולה פרק? אמרנו, איפה אנחנו יודעים? אבל זכרנו ש... ממקוף 22, מישהו אמר לנו, כן, מישהו אמר לנו שממקוף עולה X כסף, אמרנו, טוב, אז נוסיף 10% וניקח סייפטי, אז אתה יודע. אז אמרנו, ככה זה עולה, אמרנו, יאללה, יש לכם סדרה, עצו לדרך, תעשו את הסדרה.
כמה זה עלה בסוף?
בוא נגיד, זה לא היה רווחי. אבל הפקנו סדרה והתחלנו למכור אותה בעולם, אז כאילו, התפיסה הזאת של עולם התוכן, כל הזמן, אני ממציא את עצמי כל הזמן מחדש, כי התוכן משתנה, פתאום האינטראקטיביות הפך להיות
הדבר.
הדבר הכי מגניב, למרות שבפועל, אתה יודע, בסוף פלטפורמה טלוויזיונית מוכרת טלוויזיה. זה עוד לא ידעו לאכול את הדיגיטל בזמנו. והיה ברור שאנחנו חיים בתקופה שעולם התוכן כולו כאילו משתנה לחלוטין. אני עוד היה לי, הייתי, גדלתי בתקופת החנויות דיסקים, לא תקליטים במקרה הזה, אבל שהייתי הולכת להזכיר דיסקים מחנויות, ואז...
להזכיר.
להזכיר, בטח, זה היה כאילו...
לא וידאו.
לא, לא, דיסקים אודי, היה להזכיר, כן, היה להזכיר, אני זוכר את זה. אבל אז היינו כאילו לוקחים ומקליטים ומורידים את זה ל-MP3. בהתחלה לקלטות, אחר כך צורבים. אני זוכר את השלב הזה של לכולם היה את השני דיסקים שאתה צורב. ברור שאנחנו חיים בעולם של זכויות כאילו ש...
פרוצות.
הכל פרוץ, קאזה וכל האלה, ממורי.
תחילת ירידת תעשיית המוזיקה, בול. בעשור העבוד שלה.
בול. אז רגע זה היה העולם שלי, אז כל הזמן החיבור הזה בין טכנולוגיה למוזיקה, ללאן זה הולך, לויז'ואל, זה היה חלק כאילו מהדברים שאני אוהב ומנסה כל הזמן לאתגר. ואז אחרי דה בוקס הלכנו, הקמנו את סטאף, מתוך...
אותם אנשים או שזה...
אני ומורן, שותפה שלי, שיצאנו משם, אמרנו, יאללה, מה אנחנו רוצים לעשות? ידענו שאחרי תקופת דה בוקס, שאנחנו כבר נהיינו חברה כזאת 60 איש, אנשי תוכן, שאתה הופך לאט לאט להיות, לעבוד בלייצר דוחות לבורד ולא בליצור, אמרנו, אוקיי, נחזור, מה אנחנו רוצים לעשות? We want to do stuff, כל מיני דברים. אמרנו, נקרא לחברה סטאף, זה גם עובד טוב, כי זה מאוד ורסטילי. וזה השנה שהתחלנו לעבוד עם סטארט-אפים, ולהשקיע בכל מיני סטארט-אפים.
וכמה שנים אתם בסטאף?
אנחנו כבר 12 שנים, משהו כזה, 13 שנים בסטאף.
באותו מקום המשרדים?
אני לא זוכר איפה נפגשנו.
עם כל הפסנתר שם.
כן, נכון, בול, זה שם.
מגניב.
והתחלנו לעשות
סטארט-אפים. יש הראשונים שהכניסו מוזיקה למשרדים, סו-קולד הייטק, עם פסנתר, עם כלים וזה, ראיתי את זה... למרות שהיום זה מגניב אצל כולם, אבל היית בראשונים שם, אין ספק.
זה כיף.
אבל בסטאף, זאת אומרת, עיקר הדברים שאתם עושים, הם לא דברים שקשורים ישירות למוזיקה.
לא, אפילו בכלל לא.
אוקיי.
זאת אומרת, אנחנו, היום אנחנו, אני שונא להגיד את זה, אנחנו חברת ייעוץ. בסדר, אנחנו נכנסים לארגונים, ואנחנו עושים שם תהליכים נורא גדולים, אבל הם נורא חווייתיים. בגלל שאנחנו מגיעים מתוכן ומסטורי טיילינג ומשיווק, אנחנו מסתכלים על, דווקא על דברים, כביכול משעממים כ... אתגרי קונטנט, ומצליחים לפצח המון דברים ש... להביא חוויה וסיפור לתוך תהליכים ארגוניים. זו העשייה שלנו היום בסטאף.
חלק מהתהליך שאתם עושים לארגון, זאת אומרת, אתם מנסים גם לייצר שהדבר שאתם עושים, הוא יהיה כאילו חווייתי.
מאוד, כן.
גם כחלק מהשיווק שלכם.
לגמרי, אני, אתה יודע, אנחנו מגיעים מעולם תוכן, בעולם תוכן אתה מסתכל על הקהל שלך, אתה אומר, מי הקהל שלי, מה הוא אוהב לשמוע, מה הוא אוהב לראות, מה הוא אוהב לעשות, ואז אני אתאים לו את התוכן, אנחנו יודעים שככה זה עובד. ואז אתה מגיע לארגון, ופונים לחבורת שמנהלים, ומתייחסים אליהם כאילו אתם מנהלים. אבל רגע, לפני שהם מנהלים,
הם אנשים
שאוהבים תוכן. חלקם אוהבים מוזיקה, חלקם אוהבים ספורט, חלקם אוהבים לשמוע פודקאסטים, חלקם הם לא מסוגלים לשמוע פודקאסטים, חלקם אוהבים להיות בטיקטוק, חלקם אוהבים, לא יודעים מה זה טיקטוק.
וגם עם השנים, הגילאים של המנהלים משתנים, זה גם
בדיוק.
קריטי.
ואתה הולך, היום שאתה אומר, יש לי קבוצה של מנהלים בהייטק שהם כולם ברף של ה-25-35.
לגמרי.
זה כאילו,
זה דור אחר.
אתה לא יכול להגדיר אותם מנהלים, או לא משנה, או עובדים בחטיבת ה-whatever. זה סוג של אנשים, ואז אתה אומר, כשאני רוצה ללמד אותם משהו, או לעבוד איתם על פרויקט מסוים, או לגרום להם לבנות סטארט-אפ בתוך הארגון שלהם, אני צריך שנייה לפנות למה שמדליק אותם. אז אנחנו מלמדים חדשנות וחשיבה יצירתית, אנחנו עושים את זה בפוינט אוף יו מוזיקלי, ומדברים על איך אתה יוצר סטארט-אפ, אתה בונה קלאסיקה או אתה בונה להיט. ואז כאילו רגע, לאן אתה מכוון? או אם אתה עושה, איך אתה מנהל בריינסטורם בתוך הארגון, לוקחים את זה לעולמות מרוול וגיבורי על. זאת אומרת, היכולת להכניס יצירה בתוך עולמות כביכול משעממים, זה היום יום שלנו.
אני אהיה חייב לשאול את השאלה הזאת מתישהו, אז
תשאל את זה.
כבר אשאל אותך עכשיו, לעשות את הקישור הזה. וקורה שלפעמים לתוך רוקפור אתה מביא כאילו עניינים של ניהול, לעשות תכנון ארגוני מחדש של הלהקה?
זה... לא יודע אם שאלת את זה בזמן, אני צריך להיפתח בשביל השלב הנכון בפודקאסט, אבל לא, אני...
דוד, אתה יכול להביא איזה כוס?
כן, כן.
לשתות משהו.
האמת היא שאני כל הזמן צוחק על זה, שאני עוסק בחדשנות, בהגדרה שלי בחדשנות כמעט כל חיי, ורוקפור זה כאילו הצד ההפוך.
זה לא רק צד הפוך שהוא מוזיקלי, הוא גם צד הפוך שהוא מאוד נוסטלגי, מוזיקלי.
הוא הולך אחורה, כאילו לא שהוא הולך אחורה, הוא מאמץ את הלא את החדשנות.
את הערכים של פעם, כן.
ברור, אני כאילו, אני זוכר שה...
בואו נקליט על טייפ סלילים.
עכשיו, אני לא, אתה יודע, זה לא שלא ידעתי מה זה טייפ סלילים, אבל לא נגעתי בזה. מבחינתי כאילו הקלטה זה וייב, אתה יודע, זה גדלתי.
תקייה כזאת.
בדיוק, זה תקייה. ופתאום שהגעתי לרוקפור, וגם בהתחלה, אתה יודע, בהתחלה הייתה, היה לי, לא, אני לא אגיד התנגדות, אבל כאילו לא הבנתי, למה כאילו שעות לסדר את הסליל ולעשות את זה, ולמה אני צריך את הרק של הקומפרסורים והאפקטים שאני פותח פלאג, כאילו, וכולי וכולי וכולי, ואתה יודע, וההקלטה הדיגיטלית אל מול ההקלטה האנלוגית, וזה היה טרנזישן קשה. היום, אתה יודע, אני נכנס לאולפן, אני רואה כאילו טווינץ', אני מתרגש, איזה יופי שיש פה אנשים כאילו שעובדים בטווינץ', נכון, אמרתי לך את זה פה, כאילו איזה כיף שיש פה טווינץ'. ברור שכנראה רוב האנשים מסתכלים ואומרים,
מה זה הדבר הזה?
מה זה ולמה אני צריך את זה? אבל, וגם עם רוקפור, אחרי כמה אלבומים, שאני יודע כבר, אני כבר יודע מה שנקרא להזין למוזיקה. מבחינתי, אחרי, אם יש משהו שלמדתי מרוקפור, זה להזין למוזיקה, ואתה לומד כאילו רגע, מה עושה הטווינץ'. ואתה לומד כאילו איך סאונד חם ומגניב ומיוחד, ושבסוף יוצאת יציאה שאתה אומר, בונה, למה אני לא מצליח להישמע כמו הטרק הזה שאני רוצה שישמע? כי הוא נעשה אחרת, והוא קלט אחרת, והוא נתפס אחרת, והוא נוגן אחרת. אתה יודע, אני לא יודע כמה אנשים מנגנים היום לייב טו טייק.
וואו, אני ממש רוצה לדבר על הדברים האלה, כאילו מראש הכנתי לעצמי בדיוק את הנושאים האלה, אבל אנחנו נצטרך לעבור עוד איזה כמה תחנות בדרך.
אמרת, אני מדבר ברצף, זה מסוכן.
לא, לא, מעולה, מעולה, אנחנו פה, זה הפורמט, זה נקרא פודקאסט, מדברים, מקשיבים, אז דבר עד שנגיד לך
די,
עד שהמיתרים שלך יתייבשו.
יאללה.
אז רציתי לדבר איתך, אם אנחנו כבר פה, על OMB.
יאללה.
שהיה גם איזשהו פרויקט שעשיתם בסטאף, נכון?
כן.
וזה מה, לפני כזה 6 שנים?
אפילו יותר, OMB, משהו כזה 6-7, אולי אפילו 8 שנים, בתקופה שעוד אנחנו עבדנו עם לא מעט סטארט-אפים. בעצם נכנסנו שותפים במיזם מאוד ראשוני, של חבר, מי שהיום הוא כבר חבר קרוב, בן ציטי, איש מדהים ש... הוא מוזיקאי נורא שונה ממני, הוא איש של להקות, היה מנגן מלא בבר מצוות של דתיים, בירושלים כזה,
והיה לו להקת חברים. צריך להגיד.
מה זה?
הוא מהמגזר.
הוא מהמגזר, כן, וכאילו כל הזמן אמר לי, היה לו סיפור שהוא אמר, הוא קלידן, וגם קלידן מאוד שונה ממני, כאילו המקצבים האוטומטיים האלה שיודעים לתכנת תוך כדי שהם מנגנים, והוא אומר, היה לי איזה אירוע וניגנתי, ופתאום הייתה הפסקת חשמל, ולא היה לי מה לעשות, כאילו אני עוד קלידן, זה אפילו לא פסנתר, זה, אז הוא אומר, היה לי איזה גיטרה באוטו, כי הוא יודע קצת גיטרה, אבל שמתי את הגיטרה, התחלתי לנגן, ואמרתי, איזה מבאס זה, כאילו, איפה כל הלהקה שמנגנת איתך? מפה לשם יצא לאיזשהו פיתוח טכנולוגי, זה עכשיו שאנחנו הצטרפנו, שהיה פה פשוט טכנולוגיה שיודעת לשבת על כל גיטרה, ובגדול להפוך אותה לדיגיטלית. זאת אומרת, באמצעות...
אבל היה עוד ב-80s, זה היה מידי גיטר.
היה מידי גיטר, נכון. המידי גיטר נורא שונה, כי המידי גיטר, אם רגע ניכנס לטכנולוגיה, מידי גיטר יודע להקשיב לאודיו, ממיר, בעצם מעביר את האודיו לתווים, ומעביר את זה לפלטפורמה, שזה מדהים, אבל יש פה... הממיר הזה, הבעיה הכי גדולה של מידי גיטר, זה שהממיר הזה לוקח לו קצת זמן. קצת זמן זה יכול להיות חצי שנייה. כן, אבל בנגינה משמעתי. חצי שנייה, זה כאילו...
וגם איך הוא יודע להבין סליידים.
בדיוק, ואז הוא יודע לנגן, הוא גם שומע טוב, אתה עושה אקורד, זה כבר מתחיל להיות קשה, אתה רץ מהר, זה לא יודע לאבד מספיק טוב.
זה גם היה נשמר יותר כמו קלידים, ופחות כמו גיטר.
נכון. ואז בעצם...
פט מת'יני לדעתי היה משתמש בזה הרבה.
יש לו כל מיני...
יש איזה סרטון ביוטיוב, חפשו אותו, את פט מת'יני, על מידי גיטר, הוא עף על זה.
אז הטכנולוגיה בעצם ידעה לקחת, בעצם לשבת על ה... לא, לא לעבוד עם אודיו. בעצם במקום לנסות להמיר את האודיו, היא עובדת אחרת, היא עובדת על מתחים חשמליים. זאת אומרת, בגדול, ברגע שאתה לוחץ על המיתר בגיטרה, אתה בעצם סוג של סוגר מאגר חשמלי עם בין הפרט למיתר.
אז זה מיתר אחר כאילו?
לא,
שהוא...
זה מיתר רגיל, שבעצם יושב על הפרטים, והדיווייס שלנו יודע ממש לזהות ההתנגדות, את הסגירת מעגל בין המיתר לפרט, ולהגיד שאם המילי, לא משנה מה, נקודה של החשמל שנסגרת, היא כנראה תו דו, ואז יודעת להגיד, ברגע שאתה לוחץ על האקורד, מבלי לפרוט עליו, אתה יודע איזה אקורד אני מנגן, או איזה תו אני מנגן. ואז בעצם אין לי latency, זאת אומרת, אתה יכול לנגן, כי חשמל עובר הרבה יותר מהמרה של אודיו, אז אתה יכול לנגן חופשי, בעצם זה כאילו מייצר לך מידי, אבל בזירו latency, שזו הייתה בעצם הבשורה הגדולה הרגע בעולם הטכנולוגי. ואז השימושים, ואז ברגע שאתה לוקח את הגיטרה שלך ושם עליה את המוצר ואתה מנגן אקורד, אז אני יודע לדעת מה אתה מנגן ולהלביש לך בעצם להקה שלמה, סוג של כמו אורגן ליווי, אבל להקה איכותית שמנגנת איתך.
שיודע לקרוא את מה שאתה עושה ואז הוא מגיב לך.
בדיוק. אז היה לנו איזשהו פיילוט מאוד מאוד ראשוני, וכמו יזמים, יש לך מוצר אלפא בטא, אמרנו, טוב, בוא נעשה, בוא נראה שזה עובד, לפני שהולכים לגיוס, בוא נעשה קיקסטארטר.
זהו, התחלתם.
הלכנו לקיקסטארטר, אמרנו, עשינו סרטון מגניב כזה, של בואו תראו את המוצר, לא זוכר בדיוק מה היה המחיר שלו, אבל...
לא, לא אמרנו ש-OMB זה one man band, בדיוק, זה מסביר.
נכון, OMB זה one man band, הסיפור היה, גם גיטריסט יכול, מה שנקרא, לקבל ללהקה שלמה שמנגנת איתו, ופנינו לכל מיני סינגר סונגרייטר, זה כאלה שמנגנים בערבי קריוקי, וכל מיני גיטריסטים מתחילים, ועשינו קיקסטארטר, ושמנו איזה יד של... אני חושב שזה היה $100,000, כאילו כדי להגיע ליעד.
עברתם אותו.
מה זה עברנו? אתה גם עובד בזה, אז אתה אומר, אני תמיד שם, אני רוצה להגיע ליעד נורא מהר, אז אני שם מלא אנשים, חברים, שיכנסו ויקנו ב-48 שעות הראשונות, גם אם זה מהחשבון שלנו, כדי
שיהיה הייפ.
הגענו ליעד תוך איזה 3 שעות לבד.
מדהים.
מה שנקרא, בלי השתולים שלנו. והגענו כמעט $1,000,000 מחירות, תוך חודש של זה, אמרנו, אוקיי, אז...
צריך להבין, מי שלא יודע...
זאת לפני שהיה מוצר.
לפני שהיה מוצר,
כן. זה העניין של קיקסטארטר, אתם חשבו שזה גיוס תמיכה, לא, זה בעצם למכור מוצר...
זה פריסל, כן.
לפני שהוא קיים, כדי שבעצם הזמנה מראש.
נכון, אז אנשים קנו את המוצר, כאילו במחיר טיפה יותר זול, ואמרנו להם מראש, חבר'ה, המוצר יהיה במקרה הטוב עוד שנה, אבל כאילו, ואנחנו מעדכנים אתכם בהתפתחויות.
גם התקופה שזה עבד טוב אותה, זה הקיקסטארטר, זה ההתחלה של קיקסטארטר.
כן, קיקסטארטר היה, אני פחות יודע היום עד כמה זה, כמה זה מצליח, אבל זו הייתה פלטפורמה מאוד, מאוד טובה, גם למכור ולהביא כסף, אבל גם להוכיח שהשוק רוצה את זה. וזה היה הדבר הגדול, כי בעקבות הקיקסטארטר גם גייסנו עוד כסף, כדי להראות שהשוק צריך את המוצר.
יש דרישה?
יש דרישה.
יש ביקוש.
ואז סיפרתי קודם על, כיזם, איך אתה חווה את השוק בפעם הראשונה, ונגיד שעולם ההארדוור, ללכת וליצור מוצר ולייצר אותו בסין, ולהכניס לו צ'יפים ולהכניס פלסטיקה וכו', זה כל מי שעבר את זה פעם אחת יגיד לך שזה חרוט טוב טוב על בשרו. זה אתגר מאוד מאוד גדול, אתה מבין את המשמעות של לעבוד עם מפעלים בסין. עכשיו, צורך העניין, אנחנו ייצרנו גם מוצרים טכנולוגיים וגם גיטרות שהמוצר שלנו מוטמע בפנים. עכשיו, אתה הולך למפעל בסין, שהם מייצרים גם פנדר וגיבסון, אתה יודע, עבור פנדר וגיבסון. זאת אומרת, אומרים לך, אין בעיה, בוא נסחת את הגיטרה, רק בוא נסחת את הטכנולוגיה. ואז אתה מבין שרגע, הטכנולוגיה זה הדבר היחיד שיש לך, שהוא השפיץ, והסינים גם יכולים לגנוב הכל, זה לא מעניין אותם, כאילו, מה עושים. אז אתה פתאום מבין, רגע, זה כבר לא לפתח תוכנה, זה לדעת, זה להיות שם ולהרכיב דברים. ואז בשיא, נגיד, קיבלנו את הנגלה, כאילו הנגלה הראשונה הייתה מוכנה לייצור, ואז הגיע איזה הטלף שקפץ לאיזה מרק של מישהו שם בסין, והתחילה הקורונה.
זה הקורונה?
הקורונה, כן, 2000 ומתי זה היה? כאילו סוף...
זה היה מרץ 2020. מרץ 2020.
שם כאילו הבת שם הראשון כבר איכשהו היה בסין.
לא, חשבתי שזה לפני.
לא, הכל היה לפני, אבל עד שהגענו לשלב שזה כבר היה מוכן לשליחה, כאילו נכנסנו לקורונה.
אבל זה כאילו אמור להיות קלאסי בקורונה, כי אנשים בבית, יש להם זמן להתאמן, לעלות סרטונים, תראו אותי עם ה-OMB שלי.
אבל עכשיו לך תתחיל לשלח מוצרים מסין, שהיא סגורה לזה, ולהביא אותם לאן? לפה, ולשלוח לאנשים.
Dear OMB supporters, sorry to say.
ממש, ה-Dear OMB supporters זה היה זה, אבל בוא נגיד ככה, בסוף כולם קיבלו את המוצרים, היינו כבר ככה כמה נגלות, היום אנחנו ממשיכים למכור.
אז זה עוד קורה?
זה עוד קורה, זה עוד מוכר, זה עוד...
עם שינוי.
עם הרבה מאוד שינויים, בסדר?
לא, בעיקר לעבור, ככה אני אומר ספוילר, עברתם בעצם מחומרה, ומתחילים ללכת ליותר לכיוונים של תוכנה.
בדיוק, אתה מבין בעצם היום, מה זה היום, בשנים האחרונות, שבוא, אנחנו גם לא חברת ענק, הארדוור, שיכולה לייצר עם כל העולם, זה לא היה כיוון, הכוח שלנו יותר בטכנולוגיה. אז אתה אומר, אוקיי, סטארט-אפ עושה פיבוטים, מסתכל, איפה הכוח שלי? הכוח שלי בטכנולוגיה, בוא נפתח יותר את האפליקציה. גם שם כנראה יהיה הכסף הגדול, כי... זה גם תקופה שאתה, כל מה ששומע, גיטר סנטר בארצות הברית, בפשיטת רגל. אלה בפשיטת רגל. בדיוק. גיבסון, בעוד שנייה פושטים רגל.
למרות שבקורונה, למרות רגע, בקורונה, הייתה שיא המחירות של גיטרות בעולם.
ולנשים, יותר מאשר מתמיד, כי יש עכשיו גל של נשים מוזיקאיות שמנגנות על גיטרה, וגם אגב, טיילור סוויפט היא חלק מהדבר הזה, ויש הרבה להקות צעירות של נשים שמנגנות על גיטרה, אז כאילו הרבה מהרוק החדש הוא רוק נשי.
אבל המחירות האלה היו בעיקר בשנשים שישבו בבית ורצו לעשות משהו, אז הם קנו עם שהזמינו גיטרות.
נכון.
והקורונה עצמה.
אחד הדברים, אני כבר לא זוכר מתי זה היה, אני חושב שזה היה שנייה לפני, זה היה לפני הקורונה, נסענו לנאם. נאם זאת ארוחת המוזיקה הכי גדולה בעולם. שאני תמיד הכרתי אותה רגע כמוזיקאי, שתמיד רציתי ללכת לראות מה חדש. זה כל החברות הגדולות, משיקות מוצרים, זה כאילו קילומטרים של הליכה של כל עולם המוזיקה. ואמרנו, טוב, אנחנו באים להציג את OMB. לקחנו דוכן, כישראלים שאין להם כסף לקחת דוכנים גדולים, לקחנו דוכן קטן, אבל עשינו המון בז בקטנות. ומפה לשם זכינו, היה שם איזה תחרות של Music Radar, של ה... זכינו בפרס The Most Innovative Guitar Product של השנה, של נאם. וזה הביא לנו, מעבר ליחץ מטורף, כאילו המון אנשים באים לבחון את המוצר. באים, אתה רואה סוגים שונים של גיטריסטים. באים הגיטריסטים הגדולים והמוכרים, שאומרים, אוקיי, נחמד, מידי גיטר. אתה יודע, כאלה שיש להם להקות, הם לא צריכים את זה.
כן.
אומרים, אוקיי, גימיק, סבבה. ואז באים הצעירים, ואומרים, שנייה, שנייה, שנייה. אני יכול לחבר את זה לגיטרה שלי, כאלה שלא מפחדים מלקחת הפנדר שלהם, לא משנה איזה שני, ולפרק אותה קצת ולהלביש עליה טכנולוגיה, כי זה מדליק אותם. אני יכול לפרק אותה, את הפנדר שלי, לשים את זה, לחבר את זה לאבלטון, ולעשות, ולנגן לייב תפקידי חצוצרה, תוך כדי שאני מנגן סולו גיטרה. אני אומר, כן, ואז אתה יודע, ואז אתה מגלה, איך כאילו, תגיד, הדור הצעיר, זה נשמע כבר זקן מצידי, אבל איך המוזיקאים החדשים, כאילו מסתכלים אחרת על טכנולוגיה בשילוב עם המותגים של פעם. אתה יודע, פנדר, גיבסון, הם תמיד יהיו מותגים גדולים. האם חזקים, חלשים? בסדר, נדבר על זה. אני זוכר שהיה לנו תהליך עם דיסני, שאמרו, אנחנו רוצים כאילו רגע להביא חוויית נגינה. אנחנו מסתכלים על יוצרים היום. אנחנו מסתכלים על איך אנשים, איך הילדים מסתכלים על מוזיקה. כשהבן שלי התחיל ללמוד לנגן גיטרה, הוא לקח גיטרה פעם ראשונה, והוא רצה אחרי 20 דקות לדעת נגן מושלם. כאילו, אין לו את ה...
ברור,
אין סבלנות. הוא לא רוצה ללמוד. כאילו, הוא לא רוצה את הסבלנות.
זאת התוצאה.
הוא רוצה תוצאה נורא מהר.
יש מערכון מדהים של Saturday Night Live עם דניאל רדקליף, מהארי פוטר.
כן, מהארי פוטר.
כבר די ישן, והם כאילו צוחקים על הזילניאלים בהתחלה, שהם כאילו... עושים משהו, הם רק עושים אותו, והם כבר, ברגע שהם רק מנסים אותו, אז הם כבר הדבר עצמו, ורואים אותו כאילו...
מופיעים כבר.
לוקח מקלות של ג'אגלינג, עושה ככה באוויר, זורק הכל נופל עליו, הוא אומר, I'm a juggler.
בול. בול. אבל אתה יודע מה, אני אני כבר שנים, אני אף פעם לא מסתכל על זה בביקורת, אני מסתכל על זה רגע ממקום של, אוקיי, ככה הם רואים את זה. בנטלי רוצה, הוא רוצה להיות כבר על במה לנגן, עוד לפני שהוא יודע. הוא לומד אקורד, ואז הוא בא אליי, הוא לוחץ על הדיסטורשן, הוא אומר לי, תשמע, כאילו, אוקיי, אתה יודע אקורד, כאילו, בוא נראה אותך עובר לאקורד אחר, זה יותר קשה. אנחנו, אני יודע, גם שלמדתי לנגן על גיטרה, אתה יודע, עד שאין לך יבלות באצבעות, כאילו, אתה לא מעז להגיד, אני יודע לנגן בכלל. וככה רואים את זה גם החברות הגדולות, אתם עושים הבא, אנשים רוצים את הווייב הזה, אז בואו ניתן להם גיטרה OMB, בואו שתחברו לאפליקציה, הם יעשו אקורד, והם ינגנו עם האומנים, עם במה. הם ירצו וייב קולדפליי, שיבחרו פריסט קולדפליי, יעשו אקורד, הם יקבלו פריסט קולדפליי, רוצים U2, יקבלו U2, רוצים טיילור סוויפט, יקבלו טיילור סוויפט. ואז אתה מבין שיש המון המון פוטנציאל בעולם הזה של לחשוב קצת כמו ילדים, כאילו לחשוב אחרת ולא להתנגד לזה.
כן.
ופה רגע החברה עשתה מלא...
יכול למצוא פתרון לצורך.
כן, כן.
אז פה אני רציתי קצת לשאול על הדבר הזה, כי OMB הוא בעצם סוג של כלי נגינה חדש, למרות שהאינטרפייס הוא אותו אינטרפייס, אתה מנגן כמו שאתה מנגן רגיל על גיטרה.
נכון.
אבל לצורך העניין, אם אתה עכשיו לוקח, נגיד, צליל של חצוצרה, צליל של חצוצרה מופק באופן שהוא מופק, בגלל שאתה משתמש באוויר, ואיך שהאוויר יוצא מהפה, ואיך שהאינטראקציה של האצבעות.
נכון.
בעצם כאילו אנחנו מדברים על מוזיקה וטכנולוגיה, אבל כלי נגינה הם בעצמם, הם כלי טכנולוגי.
נכון.
משתמשים בכל מיני טכנולוגיות כדי להפיק צליל. וכשאתה מנגן ב-OMB עם אצבעות צליל של חצוצרה, הוא לא יצא כמו חצוצרה שאתה מנגן אותה באמצעות הפה, כמו שכשאתה מנגן על קלידים, זה לא יצא לך אותו דבר. זאת אומרת, כן, יש לך אפשרות לייצר דברים חדשים.
גם בהרכבים.
וזה מחזיר אותי, כאילו, אני זוכר שאני התחלתי להיכנס לעולמות של מוזיקה אלקטרונית כזה, כשהייתי ילד, ועשיתי מנוי על מגזין אמריקאי שנקרא קיבורד, והיו שם תמיד כל מיני רעיונות על כלי נגינה חדשים, ודיברו על זה שהאינטרפייס של מקלדת, של לבנים ושחורים, אבוני ואייבורי, זה לא מספיק בשביל לפתוח את כל העולם של המוזיקה האלקטרונית, וכבר אז דיברו על הצורך בכלי נגינה חדשים. והנה אנחנו 40 שנה אחר כך, ועדיין אין כלי נגינה חדשים, אין אינטרפייס חדש ליצירת מוזיקה, לא באמת.
תלוי, אני אגיד, תלוי איך אתה מתייחס לנגינה באייפדים, במסכים.
כן, אבל זה לא באמת כלי שאתה רואה אנשים עולים על במה ומנגנים עם זה, וכאילו זה לא באמת...
איך אומרים לו, ג'ורדן רודוס התווכח איתך על זה?
אוקיי, הוא לדעתי, הוא מקבל כסף על כל יוטיוב שהוא מופיע בו, שהוא מופיע בכל הדגמה של כל כלי עבר, אבל אני לא רואה פתאום בעולם באמת איזשהו אינטרפייס חדש, יש כל מיני ניסיונות מעניינים, יש עכשיו את המקלדת השחורה הזאת, איך היא נקטה, רולי, לא?
כן,
לא,
נכון, זה,
אני דווקא, אני מסתכל על זה קצת אחרת. אני חושב שכלים ככלים, אתה יודע, שנייה לדבר על כניסת הטכנולוגיה, בסדר? אני מניח שגם אולמן נדבר קצת על בינה מלאכותית, שזה שיחה שתימשך עוד איזה הרבה זמן, אבל...
יש לי גם את הסגמנט, איך לעבור לשם.
אוקיי, אז רגע, אז לפני כן, אני אגיד, ראיתי ממש לא מזמן איזשהו דוקיומנטרי על טרבר הורן, ועל...
חיים שלי טרבור.
אוקיי, אז...
באמת עליו, כן.
ולכל הסיפור של Radio Killed the Video Star, Video Killed the Radio Star,
היום שמנו את זה כאיזה רקע לאיזה סרטון.
מעולה. וראיתי שם כל מיני פוסטרים שכשיצאו הכלים שהוא קנה אותם, צריך להגיד מיטב כספו, אבל מיטב כספו, שהיו מאוד מאוד יקרים, היו כאלה כמו, בדיוק, כל מיני פוסטרים כאלה של האם זה סוף האורקסטרה, והאם זה לא צריך יותר נגנים וכו' וכו', אתה יודע, ומאז, והסמפלרים וכו' וכו', תמיד נכנסו כלים שכאילו לקחו מקומות של כלים אחרים, אבל כשאתה בא להופעה בסוף, אתה יודע, אתה רוצה, בלייב אתה נורא רוצה להרגיש את הכלים האלה בסוף, נגיד רגע מעולמות הרוק'נ'רול, בסוף יש לך מתופף בסיסט, גיטריסט, קלידן, לא יודע מה, אז יש לך עוד כמה תוספות, נכון, הרכב.
ולפטופ עם אייבלטון שרץ
מאחור. בדיוק, ולפעמים יש לפטופ, וגם הלפטופ, אתה יודע, או שהוא עושה סינטים, או שהוא עושה כינורות וזה, זאת אומרת, אין, בדיוק, אין סאונד כאילו אחר לחלוטין, מצד אחד. מצד שני, יצא לכם להיות באבא וויאז'
בלונדון? לא, שמעתי על זה לא מעט לאחרונה פה באירונו.
אז אני הייתי שם פעמיים, אני אגיד שמי שלא מכיר, אז אבא וויאז' זה בעצם הופעה לייב של אבא על הבמה, עם להקה לייב, כשאבא...
שהם הולוגרמות פשוט.
בדיוק, כשאבא המקוריים צעירים הולוגרמות.
וזה באולם שנבנה במיוחד כדי שהטכנולוגיה תוכל להתמודד.
פרויקט של, אני לא יודע, עשרות מאות מיליוני דולרים, אולם שמופיע מציג פעמיים ביום, זה אולם שלהם, של אבא ארינה, ואתה רואה הופעה של אבא לייב פעמיים ביום. וזה סולד אאוט כאילו כבר כמה
שנים. אבל יש שם להקה חיה.
זהו, עכשיו, אני בפעם הראשונה הלכתי לראות את זה, ועכשיו יש לי דחקה, אתה יודע, כמו שעשו פה פעם בארץ, כזה הולוגרמות באיזה יום עצמאות, זה הרגיש כאילו בדיחה, גימיק. ואתה יושב באולם הופעות, ועולה להקה מדהימה, שמנגנת לייב אבא, ואבא זה מוזיקה בעיניי מדהימה, מורכבת, כאילו כן. גם מורכבת וטובה. ועולים ארבעת הזמרים, שני הזמרים זמרות, ואני במשך כאילו שעה וחצי, כאילו מסתכל, ואני מבין, לא הגיוני. הם על הבמה. עכשיו, אתה לא רואה וידאו מוזר, אתה רואה אותם על הבמה. כאיש של טכנולוגיה וחדשנות, אני רק כאילו סקפטי, מחפש לראות איפה המקרן שיזייף, מה ייראה לא טוב.
כמו בקוסם רצו, שאתה מחפש איפה הוא מאחורי
המסך. בדיוק, ממש ככה.
מאחורי המסך.
ואני אומר לעצמי, טוב, זה משוגע. ואז בפעם השנייה שראיתי את זה, זה כמה חודשים אחרי זה, אמרתי, אני הולך ליהנות מההופעה, אני לא מסתכל על הטכנולוגיה. והייתי כזה בא למעלה בזה.
הייתי צריך תיקון.
כן, ופשוט נהניתי מההופעה כל כך, ולא האמנתי רגע זה, אתה יודע, לא התייחסתי לטכנולוגיה. ואני יודע שהיום עובדים גם על מופע של דיוויד בוי, ועל מופע של ביטלס, ומופע של אלוויס, ואתה אומר, שנייה, רגע, וזה היה חוויה מדהימה, אתה אומר, ולשם זה הולך. כאילו, אם אלוויס יופיע פעמיים ביום, או שלוש פעמים, או עשר פעמים ביום, וזה ישמע אלוויס ויראה אלוויס, ותמיד יהיו אתם צקצקים שלו, אבל כאילו, והנדריקס יעשה סולו עם, כאילו ימשיך לעשות סולו עם קדימה. רגע, אז
זה לא קצת תוקע את המוזיקה בטיימלופ, שכאילו במקום שהמוזיקה תתקדם ויהיו מוזיקות חדשות, אנחנו חוזרים כל הזמן לאותם דברים? זה דיון אחר, אבל
כן. שאלה טובה, אני חושב שיש כאילו איזשהו סייקל שחוזר על עצמו, כאילו
סוף מה, רטרו, קאברים, זה אותו דבר, זאת אומרת, לקחת משהו וחידשת.
היום שאתה שומע שיר מלפני 20 שנה, כאילו, הוא נוסטלגיה עבורך?
בשבילי?
כן, שיר מתחילת שנות ה-2000.
תלוי מה.
לא יודע, כך
אני אגיד את זה ככה, אני שמעתי את זה היה נקודה שהטכנולוגיה כן נכנסה. יש את הפרויקט של הביטלס, שעשו אותו בסירק דה סולי. אני אבל לפני שהכרתי את סירק דה סולי, הבנתי שיש פרויקט כזה, הלכתי לקנות אז את הדיסק לפני הרבה שנים, 2006 לדעתי זה, גם באותם תקופות של תחילת הדרך. הרי מה הם עשו? לקחו את הערוצים והקליטו את זה, לא הקליטו, העלו אותה מחדש, זאת אומרת, וגם פירקו חלק וחלק עשו, בעצם שינו, יצרו עם המקור, לקחו שם, ג'ורג מרטין לקח את הדברים חדשים. ואני זוכר מקשיב לדיסק הזה פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואתה שומע פתאום את זה אחרת, כי כל מה ששמעת משנות ה-60, לא משנה איך שמעת איזה רימאסטר שהיה, הוא נשמע איכשהו קצת דחוס. זאת אומרת, שמעת שזה. פתאום אתה שומע את פול מקארטני, עושה ווקינג בס, ואתה פתאום מבין כמו היה גאון, כי אתה שומע את זה, באמת אתה מצליח להפריד קצת את הדברים, וזה נשמע אחרת. אבל זה הביטלס, זה אותו דבר, וזה נשמע אחרת, ואחר כך גם ראיתי את ההופעה בלאס וגאס, אני מודה, בכיתי, בת שנסתכלת עליי ולא מבינה למה אני, כי אתה כל החוויה, ולשמוע אותם, אתה מרגיש אותם שם.
כי גדלת על המוזיקה הזו, אבל אנשים שהם היום בני 20 שלושה, הם גדלו על מוזיקה אחרת, יכול גם שאלה.
תראה, אני רק נולדתי כשהם עלו, אבל זאת אומרת, אני יליד 66, אבל יותר גדלתי לדברים 70-80, כשהייתי כבר נער. מבחינתי, ביטלס זה משהו שהיה, והיה נורא טוב, והיה התחלה, וזה קצת כן נוסטלגיה. אבל אני אומר, הפואנטה היא שהמוזיקה היא נצחית בסוף. אני שומע היום דברים של 30-40 שנה, גם אם לפעמים לא באמת הכרתי את זה, וזה נשמע כל כך טוב, ואני אומר, וואו, כאילו יש לזה 30, 40, 50 שנה, וזה עדיין נשמע לי כל כך טוב, או אפילו גיליתי משהו חדש שלא שמעתי פעם. אז אני אומר, מוזיקה, הנה, נצחית.
אני חושב שזה נורא תלוי, כי נגיד מוזיקה משנות ה-20, ה-30, ה-40, שהוקלטה באיכות, שלאוזניים שלנו היא לא איכות טובה, היא נשמעת מיושנת, זה לא משנה, יכול להיות שחלק מהשירים, הם הלחנים, הם כאילו נצחיים וכן הלאה, והם יכולים לעבוד גם היום, אבל ברגע שמפיקים אותם מחדש היום בהפקה עדכנית, זה כבר לא נשמע אותו דבר, זה כאילו מצד אחד מהבית הקסם, ומצד שני הדבר שהיה פעם, הוא לא נשמע מספיק תחרותי מה שקורה היום, ואני חושב שהמוזיקה, קצת דיברנו על זה, אני חושב בפודקאסט עם איזר, שמשנות ה-50 עד שנות ה-2000 הייתה התקדמות מטורפת באיכות ההקלטה כל הזמן, והמוזיקה נשמעה שונה ממש משנה לשנה, זאת אומרת, שיר שיצא סתם, נגיד, זה נורא בולט ב-80s, כי היו שם המון פיתוחים טכנולוגיים, שיר שיצא ב-82 לא נשמע כמו שיר שיצא ב-83, כי השתמשו במכונות טופים אחרות, והדבר הזה קצת נתקע בשנות ה-2000, והיום המוזיקה היא כן משתנה, כן, אבל לא באותו אופן, לא ולא באותה צורה. אבל אני לא חושב שעל זה רצינו לדבר קודם, אפרופו ה-OMB, על זה שבעצם אין אינטרפייס חדש ליצירת מוזיקה כל כך, אין דרכים חדשות, למרות שהטכנולוגיה יכולה לאפשר דברים מטורפים, כאילו לקחת למשל רעיון כמו הטרמין, שאתה מנגן עם היד באוויר, וזה, והיו כל מיני ניסיונות, אבל זה לא באמת...
יש, כן, היו הרבה, אני רואה מלא סטארט-אפים כאלה, של היו כדורים כאלה שאתה לוחץ עליהם, ומייצרים מידי,
והיה ריאקטבל שביורק פעם, שעשתה עם כזה, אתה מזיז דברים על מין משטח זכוכית.
נכון, סיאנס כזה סטיין, נכון, מפחיד, את הטבעת.
לא, היה משהו כמו כפפה, מתכת, והיית מכניס לזה את האייפון, ואז היה מתחבר, והיית פשוט מנגן על זה עם היד.
היית מפסיק לנגן באמצע, כי בדיוק הייתם מקבל נוטיפיקציה מוויינט.
כן, בדיוק.
זה לא חשבת.
ורציתי עכשיו באמת לעשות את החיבור, שיעביר אותנו עוד מעט לדבר על AI. דיברת קודם על זה ש... איך שאתה מנגן דברים, איך שאתה מקליט דברים, אז גורם להם להישמע אחרת. ואנחנו מדברים היום הרבה על התוצאה הסופית של המוזיקה, ואיך התוצאה הסופית נשמעת. והיום הנה אנחנו מקבלים כלים כמו סונו וכמו אודיו, שאולי הם עדיין לא 100% הדבר האמיתי, אבל וואלה הם כבר ממש מתחילים להתקרב, וזה קצת ברור לאן כל זה הולך. וחשבתי אפרופו ז'ו יוזב, ששמענו אותו, דיברנו עליו בהתחלה, שמה שגאוני בעיניי בדבר הזה, שזה פתאום הפך להיות פלטפורמה לקומיקאי, שאולי, אני לא יודע אם הוא מוזיקאי או לא, אבל נניח לצורך העניין שהוא לא מוזיקאי, והוא לא יודע לנגן על כלי, אבל הוא יכול להביע את הרעיונות הקומיים שלו כרגע באמצעות מדיום חדש, באמצעות המוזיקה. הנה, הוא ייצר שם את זה, ייצר שם את העטיפות, בטח עם כנראה, עם מידג'רני או דלי או whatever, ואת המוזיקה הוא עשה עם סונו, ובטח את המילים הוא כתב אולי עם צ'אט GPT, והוא יצר ממש כאילו שואו שלם בפלטפורמת סטרימינג, והגיע לתוצאה הזאת. אבל מצד שני, יש את כל הדבר הזה שהוא החוויה של הנגינה, שהיא, זאת אומרת, אתה יכול לעשות מוזיקה נורא בקלות די לחיצת כפתור על פרומפט, אבל אין לך את כל החוויה של האינטראקציה עם המוזיקה של לנגן על קלידים ולשמוע מה שאתה עושה, ולנגן על מיתרים ולשמוע מה שאתה עושה, זאת אומרת, שזה משהו אחר לגמרי.
אז אני אגיד, כשאני רואה את זה, זה פותח עוד אופציות, זה פשוט, זה כאילו... it's יותר במקום אקסקלוסיב במוזיקה, דיברנו על זה בחינוך, אפרופו שלא הרבה יודעים לנגן, ובטח בצורה רצינית, זה פותח אפשרות ליצירתיות, להרבה יותר, שלא מתמודדים עם מה, נגיד עם התיאוריות, ועם לנגן, ועם הפיזיקה והטכניקה, ופתאום, כאילו יש יותר אנשים שיכולים לנגן, אז אולי זה יגיד
לי בבינוניות. אני אנסה לחדד את מה שאמרתי, אולי לא הצלחתי להעביר את הנקודה עד הסוף, אני חושב ש... אני לא בא בביקורת כלפי כלי AI ג'נרטיביים, כאילו ברור שלשם כרגע העולם הולך וזה, והכל סבבה, ואני חושב שהם באמת נותנים הרבה אפשרויות חדשות לאנשים שרוצים עכשיו לקבל קובץ אודיו שנשמע כמו משהו שהם רוצים. יכולים להגיע לתוצאה הזאת עכשיו ולחסוך עכשיו מיליון שעות לשבת על המחשב, או להקליט כלים, או להקליט זה, אבל מה שזה לא נותן פתרון או לא מחליף, זה את החוויה של הנגינה, זאת אומרת, היצירת מוזיקה לשם סתם לשבת וליהנות ולג'מג'ם ולנגן, זה לא יכול להחליף את זה.
אני חושב ש...
אני חושב, לא בטוח שזה לא אותם אנשים גם.
זאת אומרת, זה נכון, אבל כאילו, לשבת ולנגן, או לעמוד על במה ולנגן, או לעשות את זה לבד או עם חברים, זה נותן לך משהו אחר, זה נותן לך משהו תרפיוטי, זה נותן לך...
חד משמעית.
בוא, זה מפעיל את המוח בצורה הקיצונית ביותר שלו, לנגן.
זה נורא תלוי לאיזה רמה אנחנו קוראים את השיח. אם זה שיח פילוסופי של מהו מוזיקאי, או מהו יוצר, או מהו יוצר טוב, בסדר? כאילו, זה שיחה כזאת, זאת אומרת, רגע, מה מגדיר אותך כמוזיקאי? אם אני כותב שיר, אני מוזיקאי, אני צריך לדעת לנגן בשביל זה? הרי יש הרבה שלא יודעים לנגן, והם עדיין כותבים מעולים או מוזיקאים טובים. אם אני לא מופיע עם זה, זה אומר שאני לא מוזיקאי? אם יש לי שיר שעשיתי, שהוא סופר מצליח. בסדר? כאילו, אני כותב שיר בבינה מלאכותית עכשיו, אף אחד לא יודע, אני אומר שזה שלי.
כמו שטרבור הורן הקליט את פרנקי גוסט הוליווד, והם לא ניגנו בשירים של עצמם.
נכון, אגב, ועכשיו אנחנו יודעים כמה זה קל, בסדר? מה שנקרא פרומפטריסט טוב, יושב עכשיו על אודיו, על סונו, יושב, כותב כמה פרומפטים, יכול להוציא מזה שיר, יכול לשלוח את זה, לא יודע, מספיק שהוא טיק טוקר טוב, שיש לו מספיק עוקבים, בום, הדבר הזה הופך להיות להיט. זה עושה אותו מוזיקאי או לא, כי טכנית הוא עושה מוזיקה, וכנראה זה הגיע למיליוני אנשים. אז אני דווקא לא בשיח הפילוסופי, כי אני חושב שמה שסונו אומרים, אגב, וקראתי לא מעט רעיונות עם הפאונדרים, הם אומרים, היום היחס בין אוהבי מוזיקה למוזיקאים מקצועיים הוא יחס משוגע, בסדר? אני לא יודע. פסיק 0.1% מהאוכלוסייה הם באמת מוזיקאים, אבל 90% אוהבים מוזיקה. אנחנו רוצים לצמצם את הפער. למה שמישהו שהוא יוצר אחר או שהוא אוהב מוזיקה, לא יוכל גם ליצור מוזיקה? עכשיו, לכאורה אתה אומר, זה בסצנר, זה לגיטימי, מוזיקאים
אפשר... אני חושב שבדברים האלה, מה שיקרה זה שסונו ואודיו וכלים כאלה, יגרמו להרבה יותר מוזיקה לצאת, מוזיקה שאף אחד לא ישמע בסוף.
אבל זה מה שקורה היום. בדיגיטל מאז ומתמיד. זאת אומרת, שהיה בסוף, אתה יודע, לך אחורה 50 שנה, בסוף היית יוצר, לא כל אחד היה יכול להיכנס לאולפן הקלטות, לא כל אחד היה יכול להגיע ללייבל או חברת הקליטים, והיו יוצאים רק אחוז מאוד מאוד קטן. ואז הגיע, לא יודע, מייספייס, בסדר? או לא משנה, או הגיעו פלטפורמות דיגיטליות, כל אחד פותח עמוד, נהיה יוצר. אתה יודע, פתאום האינטרנט מלא בג'אנק, לא ג'אנק, אפשר להריב על זה, אבל במלא מלא מלא מוזיקה. היכולת של מוזיקה היא להצליח.
דמוקרטיזציה של אמצעי הייצור.
בסדר גמור?
כן.
עכשיו,
זה, אגב, זה חזר, אמרתי, במקום אקסקלוסיב, זה אינקלוסיב, זאת אומרת, זה לכולם.
נכון, יצאו ריינג'רים כאלה, כל בן אדם בא, שם איזה ביט, מרפרפ על זה, נהיה ראפר, נכון? כאילו, מוזיקה אלקטרונית, בוא נעשה, הכי קל, במרכאות, הכי קל לייצר. עשינו איזה לופ, נעשה איזה ליין, והנה יש לך טרק, אני יכול לעלות אותו.
היום אתה מוריד מספלייס,
פשוט מקימה. נראה לי שכולם הזכירו את זה, לא יודע ממאזינינו. זוכרים את פיים? את הסדרה בטלוויזיה? שורובסקי, את השיר?
בגלל ברונו,
אתה עלה לי שלדים, אוקיי. שורובסקי, מה הוא רצה להכיר? יש שם שיר שיצא אחר כך, זה היה שיר להיט. שהוא רצה להוכיח שכמה קל לכתוב, הרי הוא הקלידן, קראו לו איזה שושה שושורובסקי.
ברונו, כן, ברונו מרטלי, הוא הגיבור ילדות שלי.
הבנתי, יפה, פגעתי. אז זה היה הוכחה שכמה קל לעשות מוזיקה, אפשר לעשות טיטים ב5 דקות. תן לי רעיון, השורובסקי זה השם של המורה שלהם.
הג'ן AI, ברגע שהוא נכנס לפני שנה וחצי, פחות או נובמבר, צ'אט GPT, איך שהוא התחיל לעבוד, ומיד ג'רני ודלי, אני כמי שעוקב אחרי זה ועוסק בזה הרבה, ברור שזה משנה, מיום ליום זה משנה המון המון מקצועות בדגש על יוצרים, בסדר? האם כל אחד שכותב פרומט במיד ג'רני ועושה איזה תמונה יפה או מעצב? אפשר להתווכח על זה, אבל בפועל יש פה כלי שיכול לעזור גם לאנשים שהם לא מעצבים לעצב. אותו דבר בעולם המוזיקה. אתה יודע, אנחנו מסתכלים, אני כל הזמן צוחק, האנשים שצחקו על בינה מלאכותית בחודש הראשון ואמרו, זה לא באמת יכול לעבוד, 3 חודשים אחרי זה נפלה להם הלסת. וגם שיצא סונו לפני, לא יודע מה, חצי שנה בפעם הראשונה, שזה היה נשמע רע מאוד, נכון. ודחקה של בינה מלאכותית, זה מצחיק, כי הפאונדרים של סונו התראינו ודיברו על זה שכשיצא ChatGPT, אנשים אמרו, תקשיבו, זה מדהים בטקסט, ברור לנו איך זה יכול להגיע לויז'ואל, אבל לאודיו ייקח הרבה מאוד שנים עד שזה יגיע. למה? כי היכולת לאבד אתה יודע, לייצר מוזיקה מקובץ, מדאטה, זה כאילו...
מדגימות גם, כאילו...
זה עוד רחוק.
היו הרבה שאלות גם של איך אתה עושה טייגינג של הדאטה וכל...
זה בדיוק, ועוד להצליח, אתה יודע, להבין מה אתה רוצה, ולהביא סאונדים של אנשים שישמעו... זה כאילו, אמרו, זה אפשרי כמו שאפשרי שלא יודע מה, נחזור בזמן, אבל זה ייקח עוד הרבה מאוד זמן. פתאום, לא יודע, עברו 8 חודשים, ויש מודל ראשון שנשמע, אולי קצת בדיחה, אבל נשמע טוב. ואם אתה רגע מבין טכנית, אתה קצת מפחד מזה, כי אתה אומר, רגע, אני רואה את הקצב של ההתפתחות, ואז 4 חודשים יוצא הגרסה החדשה של סונו, שאנשים נופלים מהרגליים. פתאום יש סאונד שנשמע טוב, ואנשים מקליטים ממש קטעים, והוא מבין במרכאות אותך, והוא יכול לייצר קטעים. אני צללתי לאודיו ולסונו, שאגב, אם אני לא טועה, הם שניהם...
אודיו
חמודיו. בדיוק. אודיו, אני חושב שיושב על הפלטפורמה של סונו באיזושהי צורה, זאת אומרת, הוא יושב על המודל באיזושהי צורה, וניסי לשחק עם זה, וזה אמרתי לו, טוב, תעשה לי רגע הקלטות נדירות של הנדריקס, כאילו במוזיקה 70's, רוק אנד רול וכו' וכו', ואתה יודע, עוברים 20 שניות, ואני מרגיש כאילו הלכתי ליוטיוב, ומישהו אמר לי, הנה הקלטות נדירות של הנדריקס מככה וככה. אתה אומר, בוא נה, זה נשמע מדהים, כי גם הסאונד לא משהו, אז אתה אומר, בסדר, זה הקלטה נדירה, זה עושה את העבודה. ואז אמרתי לו, תייצר לי תזמור של אורקסטרה על אקורדים C ו-G, אני רוצה לראות איך זה יוצא. ובום, אני מקבל קטע של 40 שניות, שהוא כאילו תזמור ש... בסדר, אז איכות הסאונד היא עוד לא יכולה, אבל בוא, לפני 8 חודשים צחקו שזה לא יהיה, לפני 4 חודשים חשבו שזה בדיחה, והיום הלסת נופלת שוב, אז מה יהיה בעוד חודשיים? בעוד 3 חודשים.
הקצב מטורף.
אני אקליט שיר, אני אעלה סקיצה שלי, ואני אגיד לו, תעשה לי עיבוד. תעשה לי עיבוד, כאילו, לא יודע מה, מי אני רוצה, כאילו טרבר הורן מפיק את זה. וכנראה גם שהוא יודע לזהות איך טרבר הורן מפיק, ולהפיק לי את השיר בהתאם. או אני אעלה טרק ואני
אשאל אותך, זה טרוור הון של סיל?
של סיל, בדיוק, של איזה בייב.
Thank you goes to Hollywood.
כן. ממש
או
ככה.
או של ABC, כן.
ומה אתה רוצה? אתה רוצה סולו, איזה סולו אתה רוצה של יותר פנדר או יותר גיבסון? איזה ליין פסנתר אתה רוצה? ואנחנו נהיה שם בשנה הקרובה. עכשיו, כמוזיקאי, אתה אומר, תשמע, זה כלי אדיר. אדיר ליצור מוזיקה. עזוב שנייה חדשה, אני לא נכנס לי איזה זכויות, מאיפה זה לקוח ואת מי אני מחכה. אבל בסוף כאילו, אתה יודע, יש לך כלים, זה כמו שתגיד, מה, יש לי סמפלר. אז אני עלוב כי אני לא משתמש בכינור? לא, זה כל אחד יכול להוריד סמפלר ולנגן כינור.
אני לא אסמפל את הביטלס כי אסור לי.
בדיוק. פה כבר אני צריך עורך דין פה בשיחה. אבל אני חושב שזה כלים מדהימים גם למוזיקאים, וכמו כל טכנולוגיה, אתה יכול לפחד מנה ולהסתכל, כאילו זה עוד שנייה מחליף אותך, ואני מאמין שזה יחליף הרבה. בסדר? את המוזיקה הסופר, נקרא לזה מסחרית, אנשים שעושים מוזיקה לפרסומות, ועושים מוזיקה לסרטים, ולמשחקים,
ולקניונים,
ולבדיוק, תגיד מעליות, קניונים, זה, אם אתה שואל אותי, זה...
סינק מיוזיק.
יישארו בודדים. כאילו, מתוך, לא יודע, מתוך ה-100% של יש, את הרוב לא נצטרך. כי אתה אומר, ספוטיפיי יש לי אצל לך לא רק פלייליסט של שמובנה AI, אלא פלייליסט של שירים חדשים.
אם אנשים נכנסים לספוטיפיי בשביל לשים לעצמם עכשיו פלייליסט של מוזיקה לרלקסיישן, או לריצה, אולי אנשים כן רוצים את הדבר המוכר שהם אוהבים.
מדיטציות.
כן, בדיוק, אין שום צורך באנשים, במוזיקאים מוכרים, בברנד נייז.
זה מה שטיק טוק אומרים ליוניברסל.
כן.
לא רוצים אתכם, אנחנו נעשה לבד.
כן.
כן, כן, זה...
וזה מביא אותנו לתחום העסקי חזר, אבל זה גם מה שמביא אותנו לנקודה שאמרת על זה, והנדריקס וכו', ו-AI, ופתאום לנגן עם המתים,
כן,
מהפרויקט שלך.
אז יקי, אנחנו בעצם הגענו ל-AI עכשיו.
איכשהו בלי לשים לב, מה, טכנולוגיה.
אז בוא ספר לנו על מה אתה עושה היום, ספר לנו על מה הצגת בפצ'ה קוצ'ה, ובכנסים שאתה מופיע בהם.
אז לפני, כשהתחילה הבינה מלאכותית, מה זה התחיל? כשהתחיל של GPT, אז יש לי חברה טובה, גלי מאירי, מנהלת את אתר התעשייה, והיא אומרת, תקשיב, יש פה משהו שהולך להשפיע על אנשי התעשייה, תעשיית הטלוויזיה, עורכים, יוצרים, מוזיקאים, מעצבים, בואו נעשה איזה מיטאפ, נקרא לו די את האויב, ונראה מי יבוא. אמרנו, סבבה, תקביע את המיטאפ, אם יבואו אנשים, נכין איזה הרצאה, נעשה איזה משהו. עשינו איזה מיטאפ תוך, אני חושב שלא יודע, 3 שעות מכרנו את כל הכרטיסים, אמרנו, טוב, אנשים מפחדים, הם רוצים לדעת לאן זה הולך, עשינו איזה מיטאפ, אמרנו, זה עובד, בוא נעשה כנס. אמרנו, נעשה כנס AI כמו שצריך, קראנו לו הכל מבינה, יש תמיד דחקה, אני תמיד צוחק על רוקפור, שכאילו, אנשים שלא זוכרים בדיוק רוקפור, אז
הם... רוקפור פורטרט.
בדיוק, נכון, ברוקפור פורטרט, שואלים אותי, אתם עושים את הכל מבינה? לא, לא, זה כבר פורטרט, אבל אמרנו, טוב, אני תמיד צוחק, כאילו זה, אמרנו, נקרא לזה הכל מבינה, כי בסוף אנחנו נגיע לעולם.
עכשיו הכלים קיימים, אני יכול לכתוב באודיו, תעשה לי את הכל מבינה,
הכל מבינה של רוקפור, בדיוק, נראה מה יצא. ועשינו את הכל מבינה, זה כנס ליוצרים, שגם סגרנו אולם של 500 איש, אמרנו בואו לשמוע על איך זה משפיע על עולם היוצרים, ובום, עשינו סולד אאוט, ואמרנו טוב, זה אנשים רוצים לשמוע מה חדש, אז 3 חודשים אחרי זה עשינו עוד כנס, והוא סולד אאוט, ועוד כנס ועוד כנס, ואנחנו מגלים שעולם היצירה,
אני הייתי בשלישי,
בשלוש, כן. אז 4 היה הכי טוב, כי 5 יהיה, סתם.
שלישי היה הכי טוב, כי אשתי הופיע שם.
וואלה.
כן, ליאת.
אוקיי, גדול. אז ואז כל, אנחנו כל פעם אומרים, יאללה, רבעון הבא נעשה עוד הכל מבינה, ואנחנו שומעים את עצמנו, רגע, אבל מה חדש? ואז אתה אומר, עולם הבינה המלאכותית, כל 3 חודשים יש
משהו.
disruption גדול. ואז ב-4 אמרתי, טוב, כמי שעוצר את התוכן ורגע אמור לבנות את התכנים יחד עם גני על כל הדברים האלה, אז אמרתי, אני גם אעשה איזשהו קטע. ואמרתי, טוב, אני רואה מה אנשים עושים רגע עם היכולת של, מה שנקרא, לסמפל במרכאות, או לדגום, לבנות מודלים של קולות של אומנים. והיכולת להלביש ליפסינג על וידאויים של אומנים גדולים. והיכולת לפרק, לקחת שירים ולפרק אותם לערוצים, שפעם רק אם היה לך את הסורסים המקוריים, יכולת לעשות. ואז שהתחילו כל הפלטפונות של הבינה, אמרתי, טוב, אני סתם לוקח שירים, בא לי לשמוע רק תפקיד טופים, רק תפקיד בס. אתה יודע, אני נורא נהנה מ... זה הכי הזוי, אבל אני אוהב לשמוע ביוטיוב את ה-deconstruct, אתה מכיר את הסמפלים של deconstruct the Beatles, אתה שומע רק את הערוצים הנפרדים, יכול לשמוע את הטרק המונד של something של הביטלס, וליהנות ממנו. אז התחלתי לפרק, ואני אומר, טוב, אני אקח את חור בלבנה, של רוקפור, ואני אעשה איזושהי עבודת בינה מלאכותית אגרסיבית. מה זה אומר? החלום שלי, אמרתי, אני רוצה לנגן את הכל מבינה עם אומנים מתים.
את חור בלבנה, לא את הכל מבינה.
את הכל מבינה, אמרתי, את חור בלבנה, גם אני. גם אתה
מתבלבל בין פורטרט לרוקפור, מה יגידו על זובי הקיר?
אני רוצה לעשות את חור בלבנה עם אומנים גדולים, לנגן איתם לייב על במה. אז התחלתי לפרק, לקחתי את חור בלבנה, פירקתי, הכנסתי אותו לפיידר, פיידר זה פלטפורמה שבאמצעות בינה מלאכותית יודעת לפרק את הערוצים, ממש ברמה של, לפרק לך בייסטום סנר, טאם-טאמים בנפרד, כאילו. אז פירקתי את השיר, הוצאתי את אלי, כבודו במקומו, אבל אני רוצה עכשיו אומנים גדולים, אני פסנתרן במקור, אז גם את ברוך והגיטרות השתמשתי בו, אבל עזזתי אותו קצת הצידה, והתחלתי לשחק עם השיר, ואז אמרתי, טוב, אני מתרגם את השיר, הלכתי את ChatGPT, אמרתי לו, תעזור לי לתרגם את השיר, שישב על הריתמיקה הנכונה של השיר, אז יש לי את השיר באנגלית, כי אני רוצה שהם ישירו באנגלית, שיש שם אמיתי, ואז אמרתי לו, טוב, תן לי גם את מי אתה מציע לי, כאילו, אז אמרתי, טוב, בוא נלך אחורה, אז עשיתי רשימה, ואמרתי, ברור לי שאני רוצה את דיוויד בוי, וברור לי שאני רוצה את פרדי מרקורי, הוא אמר לי, רגע, יש לך גם ליאונרד כהן, ויש לך סינטרה, ויש לך, מציע לי את פרינס, והציע לי כל מיני כאלה, ואמרתי, יאללה, והתחלתי בעצם לדגום קולות. עבדתי עם שחר ורשל, הוא איש מבריק, איש סאונד ווידאו, שחוקר נורא את עולמות הבינה המלאכותית, אמרתי לו, בוא תעזור לי רגע להתחיל לבנות מודלים, והתחלנו לבנות מודלים, הוא אמר לי, תקשיב, יש לי דיוויד בוי טוב, ויש לי את פרדי מרקורי, והתחלנו לנסות להקליט, עכשיו, אמרתי, טוב, אני אקליט, עכשיו אני, אתה, אני יודע לדייק בטון אם צריך, אבל אני זמר לו משהו, ואני חקיין גרוע, אבל אני מבצל, יש לי פה מכונה שתעזור לי, אז אני מוצא את עצמי יושב כאילו ומנסה לעשות כל מיני חיקויים לשיר, אתה יודע, פרדי מרקורי זה קשה, בסדר, בסוף, טוב, ספר איך עשיתי את זה, אבל אני אומר, אוקיי, בוא נעשה סינטרה, או בוא נעשה ליאונרד כהן. עכשיו, אתה מספר סינטרה, אנחנו מגלים שמה שאתה צריך לעשות, יש לי מכונה.
Fly me to the hall of the moon.
יפה. שיודעת לקחת את הקול שלי ולהמיר אותו לסינטרה. אבל הקול שלי לא מתאים, אז אנחנו מגלים שאתה צריך כאילו לא לחכות את סינטרה, אלא רק לקחת את המניירות שלו. להבין כאילו איך הוא חותך את המילים, בסדר? הוא כזה שם, כל מיני כאלה. אז הוא אומר, אוקיי, אז אני מנסה לחכות את סינטרה שר את Hole in the Moon, כל מיני כאלה.
היה איפשהו, אפרופו סתם כזה, שקראתי משהו על פרנק סינטרה, שהוא היה עושה אימוני שחייה, כדי לפתח את הריאות שלו, כדי שהוא יוכל להחזיק תווים לאורך זמן, כן.
מדהים, שזה הגיוני לחלוטין, כאילו, בסוף אתה צריך ריאות חזקות שתוכל להוציא את זה החוצה. אז אני לא עשיתי אימוני שחייה לפני כן, ולא יודע לשיר כמו סינטרה, אבל בפעם הראשונה שזרקנו את זה למודל, אמרתי, וואו. אוקיי, כאילו אני מנסה לשיר כמו פרדי מרקורי, זה נשמע לא כמו פרדי מרקורי, אבל אני רואה את הרמה שהוא העביר את הקול שלי לפרדי מרקורי, ואני אומר, תקשיב, זה מפחיד. גם מפחיד ברמת הפייק, אבל מפחיד ברמה לאן אני יכול לקחת את זה. ואז אמרתי, טוב, אני לוקח את הצד אחד קדימה, התקשרתי למרק מרוקפור, שהוא גם חקיין גאון, אמרתי לו, תעשה לי שנייה, הנה המילים, תשאיר לי שנייה, החיקוי של דיוויד בוי ושל לנון, שרים את הטקסט הזה על הלחן של חור בלבנה, ושר, ואומר לי, תשמע, זה לא נשמע לנון, זה לא נשמע בוי, אבל אתה יודע, אמרתי לו, אל תדאג. לקחתי את הקטעים, זרקתי את זה לחכה, זרקנו את זה למכונה, ואני שומע דיוויד בוי. כאילו אני אומר, מפחיד, נשמע דיוויד בוי. ואני אומר, שנייה, בוא נקח את הצד אחד קדימה, אני מלביש את זה.
אבל כאילו דיוויד בוי, דווקא כן. דוגמה מצוינת, כן. לאומן שנשמע אחרת בכל שיר, הוא הרי, נכון. בגלל שהוא בא ממשחק ומפרפורמנס, הוא היה כל שיר ניגש אליו בתור דמות אחרת, והוא נכון. שר את זה אחרת.
זה לא רק זה, יש מודלים שונים, היום אתה יכול להיכנס גם למצוא מודלים קיימים, זאת אומרת, להוריד מודלים כן. של דיוויד בוי. ואני זוכר שאמרתי לשחר, אוקיי, קח את מרק, בוא נעשה אותו דיוויד בוי, הוא אומר לי, איזה? אמרתי לו, דיוויד בוי, אומר לי, איזה בוי אתה רוצה של של סוף ה-60s, של תחילת הזה, של ה-early years, של הסוף שלו, כאילו, של איזה שלב, כי יש מלא מודלים, ואפשר לאמן. אז אנחנו לקחנו את Life on Mars כזה, כי גם היה וידאו טוב, את השנים האלה, ולקחתי וידאו קצר של Life on Mars, אמרתי, בוא נלביש את הליפסינג, פתאום אתה רואה את דיוויד בוי, שר איזה פרזה מתוך חור בלבנה באנגלית, וזה נראה כאילו נורא אמיתי.
אנחנו פה נוסיף קובץ אודיו שאתה תשלח לנו לעריכה של הפודקאסט.
מעולה, מעולה. Oh, I can't forget the moment that time I desired to gather everything at once, yet but felt so tired. ואז אמרתי, אוקיי, יש לי את זה. אני כאילו יודע שאני הולך לעשות את חור בלבנה לייב עם אומנים. ואז אני מתחיל לעבוד. אני רוצה לעשות, אמרתי לשחר, אתה תהיה קווינסי ג'ונס של We Are The World, אנחנו הולכים לעשות, אני רוצה מלא אומנים, ומתחילים לעבוד, מי נשמע לנו טוב, מה אנחנו עושים וכו' וכו'. ואז מרק יודע לעשות לי את לנון ואת בוי, ואני יודע לעשות בקושי, אבל קצת הסינטרה והליאונרד כהן, אמרתי, אם זה מספיק נמוך, זה יכול לצאת ליאונרד כהן, ומתחיל לנגן איתם. ואז אמרתי, טוב, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אז בוא נסחף. אז אמרתי, אני רוצה, אם יש סולו, אז אני אביא את הנדריקס. כאילו, מה אכפת לי? כאילו, אני יכול. אז הלכתי לחפש כל מיני קטעים של הנדריקס, ואני יודע כבר באמצעות בינה מלאכותית לבודד את הסולו המקורי מהרקע, אז מצאתי קטע שלו מוודסטוק, שהוא נותן שם איזה סולו משוגע, ואני מפרק את זה מהרקע, ואיכשהו אני זורק את זה על הליין של חור בלבנה, וזה כאילו יושב.
אז אותו סולם ו...
זה כאילו יצא אותו סולם, חצי טון למטה, אבל אני כאילו בקלות משחק עם זה, אבל משהו באילתורים של הנדריקס, כאילו יושב טוב על האילתורים של ברוך, אז אני אומר, בוא נע, זה נשמע מגניב. אז אני זורק גם את הסולו של הנדריקס, אז אמרתי, בוא ניקח את זה עוד צעד אחד קדימה, כי אני גם רוצה להראות בכנס את היכולות. אני לא מכיר הרבה, אני לא חזק ברפ ובהיפ-הופ, אבל אני יודע שאם יש עוד אומן מת, זה טופק. אני אומר, תקשיב, בוא נכניס איזה ורס היפ-הופ של טופק בשיר. אז אני הולך לצ'אט GPT, אני אומר לו, תשמע, אני לא מכיר טופק, אבל עזרת לי לתרגם את השיר, תכתוב לי כמה ורסיות כאילו של אם טופק היה צריך להתארח בשיר, מה הוא היה כותב. אז הוא נתן לי מלא ורסיות, הוא אומר לי, טופק כותב על זה, טופק כותב על זה, הנה כמה ורסים. מלא, מעולה, לקחתי אחד, ואז אני אומר, טוב, אני אנסה לעשות טופק, כאילו, ואני יושב, וזה קטע מביך, כן, כאילו עם הילדים שלי יושבים.
אני רק חושב על הלימודי תרבות של ה-cultural appropriation של צ'אט GPT.
וואו, משוגע, משוגע. כאילו מה, למה הוא היה כותב את מה שהוא היה כותב, ואני מסתכל על איך אני נשאר כמו טופק, כי אין לי שום לא מבטא ולא קול כמו של טופק, אבל אני כבר יודע ללמוד את החיתוכים. כאילו,
אז אתה צריך לשמוע אותו קודם?
אז אני שומע קצת טופק, באמת, מבחינתי זה חיקוי עלוב ומצחיק, אבל אני עושה חיקויים של טופק, ואני שולח לשחר, ואני אומר, עושים לי את זה על טופק, פתאום אני שומע טופק. אני אומר, רגע, אז בוא, איפה, בוא נעשה קצת הכפלות, בוא נעשה קצת קולות, בוא נעשה קצת זה, ופתאום יש לי טופק שר ורס בחור בלבנה. ומתוך הדבר הזה אני, יש לי, היחיד שלא הצלחתי לעשות זה פרדי מרקורי, כי אין מה לעשות, זה כבר
אז?
לבל מסוים, אבל אני אומר, רגע, זה לא בינה מלאכותית, אני הולך לפייבר. חיפשתי בפייבר חקיינים של כאלה שעושים סשן של פרדי מרקורי. שילמתי למישהו איזה כמה עשרות שקלים, ואמרתי לו, תקשיב, הנה הטקסט, הנה, אז תעשה לי את זה פרדי מרקורי. ואמרתי לו גם, אתה יודע לעשות קצת קרחצים בקול, תעשה לי גם קורט קוביין. הוא אומר לי, אני לא יודע לעשות קורט קוביין, אז תנסה לעשות קורט קוביין. עשה לי קורט קוביין, זה נשמע מטורף. ואז אני עולה לבמה, ואני מתחיל לנגן, ופתאום עולה דיוויד בוי ושר איתי קטע, ואז עולה לנון ושר איתי את הפזמון, ואז סינטרה, ואז זה זה, ואז טופק עולה, ואז נכנס הנדריקס ועושה סולו, וזה היה קטע שכאילו לא תיארתי שהוא עושה כזה...
בז.
כזה בז, כי אני רציתי... רציתי ליהנות, ורציתי להראות יכולות של בינה מלאכותית, אבל מה שקרה, זה שזה היה נורא מרגש. כאילו, ומלא הבאו אמרו לי, תקשיב, כאילו, זה היה ממש מרגש, כי בשלב מסוים קצת כמו, לא משווה לאבא, כן, לרגע קטונתי, אבל בשלב, ברגע שאתה משחרר את ה, אוי, זה טכנולוגיה, אוי, זה מישהו עשה את זה, זה פייק, זה לא אמיתי, הליפסינג לא בדיוק נכון, ואתה יודע, אתה מחפש את הפופ המקרן, ראו שהאצבע לא זזה, שזה מה שקרה לי בראשון של אבא, בשנים ממש נהניתי. וזה מה שקרה לאנשים, כאילו אמרו, תקשיב, כאילו לא ציפיתי, ופתאום נהניתי לשמוע את לנון שר ככה וככה.
חור בלבנה.
חור בלבנה, ודחפתי איזה וויטני יוסטון בקטנה, ואיזה מייקל ג'קסון בקטנה, רק בשביל האווירה. קראתי איזה Playing with the Dead, ואמרתי, בוא נה, זה בפייסבוק שלי אפשר לראות את זה, כאילו זה היה... נורא נורא חווייתי, כי היה שם וידאו, והיה שם סיפורים, והיה מלא פלטפורמות של בינה מלאכותית, אבל היה שם המון, המון עבודת מוזיקה. כאילו, הרבה שאלו אותי אחר כך, רגע, אז באיזה תוכנה עשית את זה? תקשיבו, כאילו, במלא תוכנות, אבל גם בפאקינג 50 שעות של כאילו עריכה, ניסיונות, משחקים, נגינה, ניגנתי מלא דברים, הזזתי דברים, אתה יודע, המון סאונד, כאילו, איך אתה גורם לזה להישמע... קצת יותר טוב ברמת המיקס של, של סאונדים שלא יוצאים טוב מבינה מלאכותית.
כן.
ואז אחרי החור בלבנה, דיברתי באותו ערב, לא באותו ערב, זה שבוע אחרי זה, עם איתי מאוטנר, ואני לא צריך בדיוק מה זה היה, אבל הוא כתב כאילו משהו כמו, ראיתי את זה, היה מדהים. עכשיו, אני אחד של... פצ'ה קוצ'ה זה מקום שאני הולך אליו כמעט כל שנה, זה, למי שלא מכיר, פצ'ה קוצ'ה זה סוג של פסטיבל...
כאילו פורמט שיובא מיפן, של אנשים שמציגים... יצירות אומנות, בהתחלה זה היה, כל אחד מקבל 7 דקות, אם אני לא טועה.
6:40.
6:40.
כן.
הגלתי.
כן, זה 6:40, שאתה בוא תציג את האומנות שלך, שיש בה משהו אחר, חדשני מיוחד, ואמרתי לו, תקשיב, אני כאילו, אני פריק של הפצ'ה, והפצ'ה הפך להיות ממשהו נורא קטן, הפך להיות כבר חל התרבות, 4 הופעות ברצף. אמרתי, תקשיב, אני רוצה לעלות, כאילו, תן לי את הצ'אנס, אני רוצה לעלות על הבמה של הפצ'ה. אומר לי, תשמע, מדהים, אבל שנה הבאה, כי הפצ'ה קורה עוד 3 שבועות, והכל כבר סגור. אמרתי לו, תקשיב, אני חוסר יכולת לדחות סיפוקים ברמה הכי קיצונית, כאילו, שנה הבאה אני לא יודע מה זה.
איפה אני אהיה בכלל?
אני רוצה עכשיו, כאילו.
זה יהיה פצ'ה, אם אני
לא... זה יהיה פצ'ה, אם אני צריך לעשות את זה. מעולה. אז אומר לי, תקשיב, כאילו, אתה יכול להכין משהו חדש, כאילו, תוך 3 שבועות, בהיותי כזה, אמרתי, ברור שכן.
לא עוזר לחלשים.
כן, בדיוק. ואז אמרתי, טוב, אני בבעיה, כי גמרתי את כל הגימיקים שלי על הכל מבינה, כאילו, די, אני, אין לי, עירחתי את כל מי שאני אוהב כבר, אני לא יכול עוד פעם לארח את אותם אומנים מתים. לקחתי את השיר, כאילו, ביפר הכי חזק שאפשר לעשות בו, חור בלבן תמיד השיר שסוגר את ההופעות, שאי אפשר לעשות שום דבר אחריו. וטוב, אני בבעיה. אבל אמרתי, טוב, זה שוב, זה האתגרים הפנימיים, ועשיתי קטע חדש בפצ'ה לפני חודש, משהו כזה, שלקחתי את הכעס, הייתי צריך לספר את כל מה שעשיתי ואת כל הדבר הזה ב-6:40, שזה גם חוויה מדהימה, כי אתה מכריח את עצמך, לא כמו פה בפודקאסט שאני מדבר בלי הפסקה ואני יכול להגיע ל3 שעות של שיחה, לתמצא את עצמך ל-6:40, וזה ממש לבחור איזה מילה אני אומר באיזה שלב.
כן.
ולקחתי את הכעס, ואירחתי את מוריסון, ואירחתי את פרינס לראשונה, וקצת ג'ניס ג'ופלין, וקצת פרנק זאפה, וכחלק מהאווירה של, שזה היה פצ'ה נורא מורכב בהסתכלות על 7 באוקטובר, בכלל על החצי שנה האחרונה ועל המלחמה, ואמרתי, זו הזדמנות לארח מוזיקאים שקשורים או מתחברים לנו לתקופה, והוא שאל אותי, אז איתי, איך תחבר את זה? אז אמרתי לו, תקשיב, אני לא מכיר מוזיקאים, כאילו, שלא עלינו נהרגו, נרצחו, שהיו קשורים לאירוע, אבל היה זכור לי את הפריים של יותם חיים. היה זכור לי את הפריים של המטופף, החתיך, הג'ינג'י, המטליסט, שלא הכרתי לפני. אמרתי לו, תשמע, תן לי לחשוב על זה שנייה. ואני זוכר ממש, יום אחרי, אמרתי, מישהו שמכיר שאיכשהו הגעתי לתובל, אח שלו, שהוא גם מתופף, אמרתי לו, תקשיב, שמה מוזר, אבל כאילו, תראה מה עשיתי לפני שבועיים, יש לי הזדמנות לעשות משהו
איתו,
בעוד כמה שבועות, הוא אמר לי, תקשיב, זה כאילו משוגע, התחיל להפציץ אותי בחומרים של יותם, מצאתי את עצמי יושב על טיק טוק עם סרטים בטיק טוק של יותם, כדי לקחת חומרים ממנו, ומה שנקרא, הוא נכנס ל...
שזה קצת כמו מה שקוטימן היה עושה, לדגום וידאו.
מבחינתי, כן, קוטימן זה בדיוק ההשראה על הדברים האלה. אני עקבתי אחריו המון וראיתי קטעים שלו, וזה היה מדהים בעיניי. וזה היה כאילו רגע לשלב עכשיו את יותם, אבל פתאום יותם מתופף את הכעס, וזאפה דופק שם סולו בטירוף, וג'ניס ג'ופלין וטינה טרנר צורחות ועושות קולות מאחורה, ופרדי עושה איזה צעקה גדולה.
אותו בחור וכאילו, מפייבר או ש...
אותו בחור מפייבר שחזרתי לפעם שנייה שלא מבין מה אני רוצה ממנו.
דוד.
כן, כאילו.
ברו.
ממש, אומר, שכמובן העלה לי את המחיר כבר, פתאום זה נהיה כבר, במקום 70 שקל, נהיה 90 שקל, כאילו. זה נהיה זה, אבל פתאום אני כאילו אמר, מצאתי את עצמי, מצליח לאתגר את זה עוד פעם, ושוב אני מסתכל על עצמי, כאילו לבוא ולהגיד, בסוף זה כלי. זה לא בינה מלאכותית עשתה את זה, כאילו זה אני עשיתי את זה עם המון עזרה טכנולוגית, אבל בסוף זה לא, אתה יודע, זה כאילו הצליח לצאת ממקום הדחקה, למשהו שהוא כן מרגש, אתה יודע,
וגם הפעם השנייה הוא רגש.
כן, אני כל כך רוצה שזה ירגש אותי, כאילו, וזה הצליח לרגש גם עוד, אז בכלל זה היה חוויה מהמלך.
גבירותיי ורבותיי,
יותם חיים.
פה בסמינר שעשינו, גם ירצה, והוא הראה את כל התוכנות שהוא השתמש. זאת אומרת, זה לא איזה בו כלי, נכנסת משהו ויצא משהו אחר.
כן.
הייתה פה עבודת הפקה.
אתה צריך לעשות איזשהו פלואו, כן.
כן, כן, והוא הראה בדיוק ככה דידקטית כן. את כל הכלים שהוא השתמש בדרך. שזה שקף שלם של מלא שמרוב כלים שם לא היה מקום לראות בכלל מה הוא עושה.
וזה גם המון המון ניסוי, כאילו בסוף אתה אומר, אוקיי, ניסיתי להלביש את זה עכשיו על הליפסינג של... לא עובד. לא עובד, לא מוצאים קורט קוביין, זה לא יאומן, אין לו שום וידאו נורמלי שאפשר להלביש עליו AI. אתה יודע, אז אתה הולך ומחפש בכל מיני מקומות כדי לייצר איזה קטע, ולא עובד, אז אתה אומר לו להתראות, כאילו, אתה יודע, לא עובד, כאילו, אז אתה מחפש אומן אחר. ואני חושב שזה חלק מהחוויה של היצירה ב-AI.
זהו, וזה תהליך, באתי להגיד, זה תהליך יצירה. זה לא עכשיו עשית, שמת איזה פרומט ויצא משהו. פה היה הרבה דברים, יצירה, מחשבה.
נכון.
אומנים לקחת...
אז בסוף אתה מעביר את הכל לטו אינץ' כדי...
כדי שישאר את הסאונד. הלוואי, הלוואי, כן. האמת היא שאם יכולתי איכשהו להכניס את זה בסוף, כאילו בסוף, אמיתי, זה מצחיק מה שאתה אומר, כי מה שהיה חסר לי כמי שמכיר סאונד, זה שזה לא נשמע מספיק טוב. זאת אומרת, זה עובד מגניב, והווייב עושה את זה, והחוויה, אבל אתה יודע, כשהייתי שומע את זה, אתה יודע, בלופים כדי להבין איפה זה...
אתה שומע את הגריינינס
ואת הארטפקטים. בסוף, כמו שאתה אומר, הבינה יודעת לפרק לי ערוץ, אין לך את הסאונד הטוב. היא יודעת לייצר לי מודל של דיוויד בוי, עדיין יש כזה פלנג' מעצבן כזה, שאתה אומר, זה נשמע דיגיטלי.
כן, אבל גם כשאתה חושב, אפרופו מה שדיברנו קודם על סאונד שהיה פעם, וזה שנות ה-60, הסאונד לא היה הסאונד שאנחנו רגילים אליו היום,
נכון.
אבל הרגש והאפקט של השיר כן נמצא שם, למרות שאנחנו כאילו עושים איזושהי פשרה כשאנחנו שומעים את השיר, כי הוא לא בהי-פיי שאנחנו רגילים לו היום.
נכון, אבל היום שאתה שומע את זה, זה יותר זיכרון שלך. כאילו, מה זה, אתה יודע, זה הנוסטלגיה שלך. זה מצחיק, כי שמרק הקליט לי דיוויד בוי והכעס, אז השמעתי לה את... השמעתי לה, לאשתי, השמעתי לה, היא היחידה שהייתה איתי בתהליך כל הזמן. אז השמעתי לה רגע את הוורסיה של מרק אחרי המכונה ששר דיוויד בוי, והיא אומרת לי, יו, זה מפחיד, זה כאילו, זה נשמע דיוויד בוי, כאילו מדהים. ואז לקראת סוף הזה, אמרתי, היה לי איזה ברייק שהיה חסר לי שם משהו. אז אמרתי, לא, אני דוגם את, לא דוגם, אני מוריד את ground control, ולוקח את הספירה של דיוויד בוי ב-6, 5, 4, 3, 2, 1, lift off, ממש גונב את זה מהשיר, חותך את זה ושם את זה כאילו ברקע סתם, כדי שיהיה לי איזשהו מעבר.
זה שירי חלל.
שירי חלל, וזה עובד, שמתי את הספירה של דיוויד בוי כאילו ברקע, ואז אני משמיע את זה לאשתי, והיא אומרת לי, איך, זה קצת נשמע מרק. כאילו, היא אומרת לי, פה קצת שומעים את מרק. אמרתי לה, מה?
זה דיוויד בוי.
בדיוק.
מי מחכה את מי?
הוא אפילו לא ספר. אז זה כבר שכאילו, אתה אומר, זה קצת מתשטש כאילו עם המציאות.
הגבולות.
כן.
יקי, אני פתאום קולט שאנחנו מדברים בלי הפסקה כמה? שעה... ו-20.
אני הזהרתי שזה יכול לקרות, אני אמרתי.
לא, זה נדע, אבל אני חושב שהגענו לנקודה מעולה כזה לסיים ולסכם.
והשאלות?
נכון, וואו, ממש, כן, מזל. יש לנו, כן, טוב, תודה דוד, שיחקת אותה. יש לנו פורמט קבוע לסוף הפודקאסט ששכחתי ממנו לגמרי, כי עבר מלא זמן מאז הפרק הקודם. אנחנו שואלים כל אורח כמה שאלות קבועות בסוף השאלון. השאלה הראשונה היא, באיזה שירות סטרימינג אתה משתמש?
באפל מיוזיק.
באפל מיוזיק, מה השיר האחרון ששמעת באפל מיוזיק?
וואו, התקלת אותי עכשיו? אני חושב שווידאו קיל דה רדיו סטאר. ממש עכשיו, כאילו דיברתי טרבר הורן, זה מתנגן לי בזה בימים האחרונים.
ומה הפודקאסט האחרון ששמעת?
וואו, זה לא פייר, אני אגיד ששמעתי את שלכם, כי נערכתי לפודקאסט. אבל לפני כן, כן, בשיעורי בית שלי. אבל לפני כן, אני מקשיב הרבה לשיר אחד, בעיניי זה פודקאסט
מדהים.
ומאיה היא גם חברה, ואני אוהב לשמוע אותה מאחורי הקלעים, ואני גם אוהב גלוברמן ודני פלד, אני אוהב לשמוע נורא, בטח על בינה, אבל על טכנולוגיה, כאילו, שמתפוצצת אלה שני האהובים עליי.
אבל אם להיות מדויק, אז האחרון ששמעת.
האחרון צריך לזה, אתה
אין
שאלה בכלל, אין שאלה. והוא גם אחד משמעית הכי טוב שיכול להיות.
תודה לפרגון.
אני אוהב את הכנות הברוטלית שלך.
אישי פוק בכל זאת.
ושאלה אחרונה היא, מה הייתה האינטראקציה האחרונה שלך עם ChatGPT?
אז זה היה ארוך מה שהיה לנו עד עכשיו.
וואו, אני יכול לבדוק, אני כל יום עובד איתו ברמה היומיומית. יש לנו, אני אגיד שיש לנו בוט פנימי במשרד, שיושב על ChatGPT, שהוא מין ספריית ידע של כל מה שאנחנו עושים, שהזנו לתוכו, ואנחנו עובדים איתו ברמה, הוא פתוח לכולנו, לכל העובדים, אני חושב, כל דבר שאנחנו בוחנים, אנחנו רוצים רעיון חדש, אנחנו רוצים שיתקן לנו טקסטים, אני עכשיו, אני לא יודע אם זה טוב שאני אומר את זה, כי זה הכי בושה, אבל הדבר האחרון שהשתמשתי ב-ChatGPT היום, זה אני מכין איזה שיר לבר מצווה של הבן שלי בשבוע הבא, אז אני אומר לו, זה כאילו עכשיו אני חושף, אבל הוא לא ישמע את זה, אז אני אגיד, אני אמרתי לו שיכתוב לי שיר, כדי שאני אוכל לשים ביודיו, כדי לעשות לו את אמינם שר את השיר עליו. אז זה הגימיק שלי גדול. לשבוע הבא.
אנחנו ממש שמחים שבאת לפה.
זה היה כיף גדול, גם לשתף וגם לדבר חופשי, גם על מוזיקה, גם על טכנולוגיה, ובלי משקה שאיפה שזה מתערבב אחד בשני, זה תמיד
כיף גדול. הכל מחובר, הכל מתחבר.
יאקי, תודה.
תודה לכם, כיף גדול.
תודה.